אסור לא תיגע בו יד. לא, מוקצה גמור. אסור לגוע בו כלל וכלל בשבת. פרח, מישהו הביא לך פרח, אחד כתף, גוי, כתף פרח, או פרח, עכשיו ראית, נפל איזה פרח יפה, נפל בשבת, ביצה שנולדה בשבת, מוקצה, נכון? זה משנה במסכת ביצה. ביצה שנפלה בשבת, נולדה בשבת, היא מוקצה. ראית, התרנגולת מטילה ביצה בשבת. מה הדין של התרנגולת? הביצה מוקצה. למה? כי בכניסת שבת
לא הייתה ביצה, לא הייתה
מוקצה. היא הייתה חלק מהתרנגולת, והתרנגולת, מה הדין שלה? מוקצה, לכן כיוון שזה, כיוון שהתרנגולת מוקצה, גם הביצה שיצאה מהתרנגולת היא מוקצה. וממילא, כיוון ששני מוקצים, אז הביצה שנולדה בתרנגולת בשבת היא מוקצה. לכן, זה נקרא מיגו דהתקצאי. מיגו, בגלל שבין השמשות זה היה מוקצה, בין השמשות זה היה מוקצה, אז ממילא, כל השבת זה יהיה מוקצה. אז זה המקרה הקלאסי. תפוח שנפל מעץ, לא דווקא תפוח. כל דבר.
לימון
לסלט, בדיוק, כל דבר כזה שנפל מהעץ בשבת קודש, שנקטף ביתר אפילו על ידי גוי לצורך עצמו, הרי הוא מוקצה בשבת קודש. זה נקרא מיגו דהתקצאי בין השמשות, קצאי לכל היום. זה דין ברור. עכשיו השאלה היא הכפתור הזה. האם מותר לי להוריד אותו בשבת, להוריד זיזים בשבת? ואתם יודעים שמותר, לפי ההלכה, להאריך מצב קיים. שאל אותי מישהו בשבת, שאל אותי, הפלטה דולקת עכשיו. הוא רוצה להוסיף בזיזים, בבוקר היא דולקת, אבל רק שעתיים. הוא רוצה שידלק יותר שעות בבוקר. הפלטה היא דולקת עכשיו, היא תיקבה ב-10, ב-11 בלילה, תדלק בבוקר לשעתיים. הוא רוצה להוסיף בעוד שעתיים, שלוש, בבוקר, שידלק בבוקר, בשלב ב'. זה נקרא להמשיך מצב קיים. כלל, תזכרו אותו, להמשיך מצב קיים בזיזים של שעון שבת, מותר. גם אם באמצע לא היה וכן יהיה ולא משנה מה יהיה באמצע, להמשיך מצב קיים. אם אני רוצה, אם הפלטה קבועה, פלטה קבועה, ואני רוצה להמשיך שתהיה קבועה יותר, מותר. הפלטה דולקת, ואני רוצה להמשיך מצב שהיא תמשיך לדלוק, גם כן מותר. להמשיך מצב קיים בפלטה בזיזים. השאלה היא, האם הזיזים האלה לא מוקצה? הזיזים שאני רוצה להזיז בשבת, בכניסת שבת הם היו דולקים. הפלטה הייתה דולקת, או משהו אחר, או קבועה, זה לא משנה. עצם זה שאני מזיז את הזיזים בשבת קודש, זה נקרא מוקצה או לא נקרא מוקצה? הרי יש לנו סברה לומר, מי גודי התקצאי בין השמשות, התקצאי לכל היומה. הבנתם את השאלה?
אבל דבר קבוע, לא הזיזים האלה.
איך?
הרב אמר שעושים פנאי פעם בשנה.
כל הכבוד, יפה מאוד משיקו היקר. יפה. אליהו? אליהו? כן, אתה עם לחץ דם ושותה אקסל, ג'ונה? מה, איפה?
יש לי ועדה נפוחית.
בקיצור, אז יש מושג שנקרא מיגו דהתקצאי בין השמשות, קצה לכל היום. אתם הבנתם את המיגו דהתקצאי? בערב שבת זה היה מוקצה? אני אתן לכם עוד דוגמה. ערבי גוי בישל אפה פיתות בשבת. מאפייה. בערים מעורבות יש את זה. בלוד, ברמלה, ביפו, בחיפה. יש לך מאפייה של ערבים, הם מופיעים פיתות בשבת. הוא חבר שלך, אתה בא אליו, נגמר לך הפיתות בשבת שבת חתן, של הבן, של הבת. אתה בא ואומר לו, מוחמד, תביא לי קצת כמה פיתות, איזה 20-30 פיתות שיהיה לי לזה. הוא אומר לך, תפדל, כך, כמה אתה צריך. השאלה היא, רגע, עצור, מוחמד. הפיתה הזאת בכניסת שבת, מה הייתה? קמח. קמח זה מוקצה או לא מוקצה? זה מוקצה. אז איך אני יכול עכשיו לבוא ולאכול את הפיתה הזאת בשבת? הרי בגלל שבין השמשות הפיתה הזאת הייתה קמח, היא הייתה מוקצה, אז איך אני יכול לאכול עכשיו את הפיתה הזאת בשבת קודש? זה מחלוקת גדולה בראשונים. האם קמח של גוי נקרא מוקצה או לא נקרא מוקצה? גוי יפה פיתה בשבת, עכשיו זה היה מוקצה בכניסת שבת.
ואם זה מוצר מוגמר, לא קמח?
מה? אין בעיה. הרק מותר לקחת, בטח. אתה יכול ללכת למכולת של יהודי לקחת בקבוק הרק. אתה יכול ללכת למכולת של יהודי. יש אצלנו מכולת, יהודי ירא שמיים, שפתאום נתקע שבת חתן, אין לו שתייה, אין לו חומוס, אין לו זה. פותח לו, לוקח, קח כמה אתה צריך, מוצא שבת, יום ראשון, בוא תשלם. כל בסדר. מותר לך לקחת מהחנות, אסור לך להגיד לו מספרים ולהגיד לו כסף. כמה זה עולה?
מותר לקרוא בשבת הרק?
אתה לא מוכר. ככה. זה סוג של מחירה שהיא מותרת, כן. לצורך שבת מותר. זה קורה הרבה. אצלנו יש שבתות חתן מסביב בכל מיני מקומות. יש מקולת, אמרתי לך. מקולת גרמה באזור, יראה שמיים. בא בן אדם, אומר לו, שמע, נשמע, נגמר לי כל השתייה, לא נעים לי, אני אין לי מה להגיש לאורחים. רד למטה, קח לך כמה שאתה צריך, מוצא שבת, נעשה חשבון. אנשים יראה שמיים סומכים אחד על השני, בסדר, אין שום בעיה. אבל מצד הפיתה, שהייתה מוקצה בערב שבת, קרה לי את זה פעם, שבת חתן. שאלו אותי, מותר ללכת להביא פיתות עכשיו, מאפייה של גוי.
אין בעיה, חליל, אחר, לא
יקרות, במהלך השבוע? מה, מקשרות, מצד קשרות, שאלה יפה. יש מקומות שיש בעיה, יש מקומות שאין בעיה. יש מקומות שידוע איך נושאים פיתה. כאילו, אין בעיה בפיתות שלהם.
אין שם מאפייה, אין שם...
לא, השאלה היא אם יש שם חומרים מיוחדים, אם זה מאפייה משודרגת, מכניסים כל מיני חומרי התפחה, חומרי זה. יש מאפיות, אתה יודע... אולד פשן, ישנות, קמח מים, שמרים וזהו, מלח, זהו. אמרתי לכם, במרוקו, רבי יצחק אביטן המתוק שלנו היה שם.
היום היו לה שבא בחשת.
כן, מרמלה, עליו השלום. אז סיפר לי, הוא התקשר אליי, אני זוכר רבי יצחק, אמר לי שהקהילה היהודית במרוקו קונה מהמאפייה של הגויים. נכון רבי יצחק? אני זוכר טוב, נכון? לא, לא בגלל פלטר אתה מתכוון. נכון, אבל מצד כשרות, מה ההבדל? אותו דבר. אלא מה? הרבנים של הקהילה במרוקו הלכו ובדקו. עוד פעם, אני לא אומר לכם שאפשר לסמוך על כל הכשרויות. כי יש רבנים שטוענים שמצב הכשרות לא טוב, כן טוב, אני לא יודע. לא יודע מה קורה שם במרוקו. אבל אם הגוי בדקו, הרבנים בדקו, גם בצרפת אמרו לי כמה אנשים, יש בגט צרפתי. זה בגט מאוד טעים. לא, לא, לא. בגט הוא לא בעייתי. הבגט הרגיל, הבגט הרגיל, הבגט הצרפתי האמיתי, הוא מאוד 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 ספציפי. אי אפשר, לא מוסיפים בו ימינה ושמאלה, לא הולכים פה ימינה ושמאלה. אז אמרו לי כמה מצרפת, אני לא אומר לכם לסמוך על זה הלכה למעשה, שיש בצרפת מקומות, הצרפתים מאוד מאוד אוהבים את הבגט הצרפתי. עכשיו, יש מאפיות יהודיות. אני הייתי בפריז, היה שם מאפייה ענקית, יהודית, קשרה, כל... כל המטעמים הצרפתיים, המאפים הצרפתיים יש שם, ברוך השם, אבל... קורסון, כל הזה.
אני מגיע לשם
לחתחילה,
מותר...
אם אתה מגיע למקום שאין בו מאפייה יהודית... כבודו רוצה לתת לי לסיים, ואחרי זה להקשות עליי, או שכבודו רוצה לא לתת לי לסיים. אז אני חוזר עוד פעם. אם אתה נמצא במקום שאין שם פת פלטר, אין שם פת יהודי, אתה נמצא עכשיו בפת פלטר, זה אופה יהודי. בארץ אין את זה. למשל, אתה הולך לקניון. פלטר זה אופה. פת פלטר זה אופה. אם יש פת פלטר יהודי, פלטר יהודי, הכוונה, יש אופה יהודי. למשל, אתה הולך לקניון, יש שם את הדרוזיות האלה שמכינות את הפיתה הדרוזית הזאת. אסור לאכול את זה. אסור לאכול את זה. אפילו שאתה רואה בעיניים, בלי לשלם. אז הסברתי, זה מה שאני מסביר עכשיו. אני מסביר עכשיו שכשאין יהודים, יש מרן בשולחן ערוך פסק, במקום שאין אופה יהודי, מותר לקנות פת של גוי. עזוב שבת, יום רגיל. יום רגיל. אין לך פת יהודי עכשיו. אין לך להשיג פת יהודי. אין, אתה נמצא באוקלאומה. סוף העולם. אין לך פת פלטר, אתה רעב. מה תעשה? מותר לך לקנות פת גוי.
אם אני ברומא בקצה אחד, בקהילה...
אז תלוי כמה זמן נסיעה, 18 דקות, לא 18 דקות. ברומא יש קהילה יהודית, ואתה בצד השני של רומא. אל תטייל בצד השני של רומא, תלך לצד הראשון של רומא. סתם. אז אתה, בסדר.
אבל למדנו שיש הרבה מרכיבים היום.
אז לכן אמרתי, אני אמרתי, לא בכל מקום מותר. אם זה, למשל, במקום, אתה עכשיו נמצא בצ'רקסיה. אתה יודע איפה זה צ'רקסיה? וואלה, גם אני לא יודע. סתם, המצאתי שם. אתה נמצא בסוף העולם שם. אתה עכשיו הולך, יש צדיקים רבנים מחבד, בא לי רב מחבד, אומר לי, הייתי בגרוזיה, בבוכרה, באוזבקיסטן, בצ'רקסיסטן, בקוקלוזיסטן, יש שם מדינות, יש סוף העולם. יש שם כמה יהודים מסכנים, אין להם מאפייה, איזה מאפייה יש לו, מה יש לו? אומר שם שני בתי כנסת ושני ברוגז אחד עם השני, וזה לא מתפלל אצל זה, וזה לא מתפלל אצל זה, ולא... אין להם שם, אין להם מאפיות, אין להם כלום. מקום כזה, ויש לך מאפייה של איזה זקן אחד, שאופה לך פיתות, פיתות מרוקאיות, או פיתות עיראקיות, אתה יודע, פיתות עיראקיות הרגילות, הפשוטות, כמו שפעם, אופרנה מרוקאית, כל הדברים האלה, מותר לך לאכול. בת פלטר במקום שאין לך אופה יהודי, מותר לך לאכול. הבנתם את זה, מתוקים שלי? הבנת, הרב איתי? אבל... מה? לא הוגות. לא הוגות. אמרתי לחם, ואני לא אומר לך שזה מותר. אתה צריך לבדוק באנשים מקומיים שהלחם הזה הוא בסדר מבחינת ההלכה. טוב. נכון, בדיעבד זה מותר. בדיעבד זה מותר. שאלה יפה שאלת, בני.
היום גם ערוב מנפים בעולם.
נכון, שמעתי על זה גם כן. אבל זה לא הסוגיה שאנחנו בלכות מוקצה בשבת. אנחנו לא בלכות פטפלטר. אני רק שאלתי שאלה, אם מותר להביא עכשיו, מביאו לך עכשיו לחם, שאפה אותו גוי בשבת, הלחם כשר, מאיזושהי סיבה אתה יודע שלחם כשר. רק יש פה בעיה של מוקצה. הבנתם את השאלה? התשוב, בדיוק. מי גודי התקצה בין השמשות, התקצה לכל היום. האם נאמר שזה מוקצה או לא מוקצה? האם יש מוקצה לגוי או אין מוקצה לגוי? התשובה היא, אין מוקצה לגוי. בדיעבד, לצורך סעודת שבת, מרן פסק להקל. כי זה לא לצורך שבת. השאלה אם זה היה של גוי או של יהודי. טוב, זה מסובך מדי, אני לא רוצה לסבך אתכם. עזיזים מותר להזיז אותם.
למה?
שתי סיבות. אחד, בגלל שאין מוקצה במחובר. האם מותר לקחת, יש לך עכשיו עץ לואיזה. עץ לואיזה, אני אוהב את הריח של הלואיזה. יש לו ריח טוב. או ריחן תימני. או זה, ואתה רוצה לתפוס אותו ביד ולהריח אותו. מותר בשבת לתפוס ביד את הבשמים ולהריח אותם? זה מחובר לעץ, זה מחובר לזה. לא בסדר. או, שמי יקטוף, אומר המאירי, אין גזרה שמי יקטוף. זה גמרא מפורשת. זה גמרא מפורשת. אם אתם תיתנו לי לדבר, אני אצליח בסייעתא דשמיא לסיים משפט שניים. כן. ודווקא כשאליהו, ברוך השם, מהלך הצדם שלו בשקט, תנו לי לדבר, מתוקים שלי. לכן, במקרה הזה, למה מותר? אומר המאירי, כיוון, הגמרא אומרת להריח מן המחובר, להריח, יש עץ שכסחו לו את הצורה. קניתי שתילים, שתלתי בכולל, לקח 10 שנים שיגדלו שתילים יפים, בא איזה אחד שיהיה בריא מתוק, אמרו לו, בוא תסדר קצת העץ, לא יודע, כנראה הוא הבין, סדר את העץ, תפרק לו את הצורה, חתך אותו, לא השאיר ממנו זכר, שריד ופליד. ברוך השם. עכשיו מתפללים שיגדל, טוב, נעבור לבניין החדש בעזרת השם, לקראת פסח אנחנו בעזרת השם כבר עוברים, בעזרת השם ובישועתו, לבניין החדש, נעשה חנוכת בית אחרי פסח כנראה, בלי נדר, בעזרת השם ובישועתו, אז נעשה שם איזה עץ כזה, אני אוהב את הריח של יערת דבש, אתם מכירים את העץ הזה, יערת דבש? יש לו ריח מתוק. חילו, חילו, המתוק, מתוק הזה, זה טעים. אז אני תמיד אוהב, תמיד כשאני יוצא, כותפים לי פרח, אני נותן את זה לאשתי מתנה, היא מתרגשת. מתרגשת, אני מביא לה פרח מהעץ. אהבת, אה?
הוא רוצה להביא לה גם פרח. אוהב שמתרגשת מפרח יותר מצמית זב, אתה מביא לה? 50,000.
עוד פעם עם הקמצנות שלך.
מפרח, אתה צריך להרגש את האישה בדברים קטנים כאלה.
יפה, גם קטנים וגם גדולים.
אתה זב, יא לא מבין לי, פרח, אתה נותן לה העיניים של נוצצות.
למינים ולברזלים. אל תהיה ברזל, די, מספיק. אתה עכשיו מקלקל לי את כל הציבור גם. תאר לך מישהו ישמע בקולך ויפסיק קנות בגללך צמידים. אתה מבין? מספיק, אחרי זה צריך ללכת לביטוח לאומי. שמה צריך ביטוח לאומי? תקנה צמידים, לא צריך ביטוח לאומי. יהיה לך הרבה כסף, בעזרת השם. רגע. להריח את היערת דבש הזאת, להריח אותה בשבת קודש, מותר, אפילו שהיא מחוברת, לקחת את האילן, לתפוס אותו, לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא יצא בסמים, להריח את היערת דבש. אך, השתבח שמך לעד בורא עולם, איזה חסד ורחמים שעשית לנו בעולם, כן? ולהחזיר אותו כמובן חזרה לו, לכתוב. זה מותר, ככה כתוב בגמרא. בגמרא לא כתוב שמותר להחזיק. בגמרא כתוב מותר להריח. המאירי מוסיף שמותר גם להחזיק. מותר גם להחזיק. עכשיו, האם יהיה מותר בשבת קודש, האם יהיה מותר בשבת קודש להריח לימון, להריח אתרוג. יש לך אתרוג מחובר לאילן, אתה רוצה להריח אותו, בזה הגמרא אומרת שאסור. כי זה מיועד לאכילה. יש מיועד לאכילה, ופחדו חכמים, יבוא, יראה, זה מריח איזה, בום, ייתן ביס. תריח תפוח, ריח מנגו, בום, ייתן ביס. פחדו, 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 זה. לכן הגמרא אומרת, שלהריח דבר שעומד להריח, שמחובר לאילן מותר, להריח דבר שעומד לאכילה שמחובר לאילן, אסור. המאירי רק מוסיף דבר אחד, שמה שאמרו שמותר להריח מהמחובר לאילן, זה שמותר גם לגוע בו ולהחזיק אותו. אה, זה מוקצה. זה מוקצה. תשובה, אין מוקצה במחובר. זה מחובר לקרקע, אין בזה מוקצה. אז יש סברה שאומרת שמותר להזיז זיזים בשבת קודש וכפתורים בשבת קודש, כי זה מחובר לקרקע. למשל, דוגמה, מנורה, מנורה מתנדנדת. יש לך מנורה מתנדנדת. האם מותר לי להזיז אותה או אסור לי להזיז אותה? התשובה היא, כל עוד זה מחובר לקרקע, מעיקר הדין זה מותר. לא ראוי, שזה מחלוקת בפוסקים, לא ראוי להזיז סתם, בלי צורך. הרב עובדיה אומר, בכל מקרה, תעשו אחרי תנאי, שיעור שעבר גם עשינו תנאים. הרי אני מתנה, שאני מסיח דעתי, כל בין השמשות של שבת קודש, מכל הכפתורים של הבית, של הזיזים שבבית, שמדליקים בהם את האור ואת החשמל בשבת. שעונני שבת בשבת, זהו. לכל השבתות עד שנה הבאה. להקדים זה בעיה. יש יותר לצורך מצווה. צורך מצווה. למשל, אם אתה רוצה לקום מוקדם ב-6 בבוקר, ב-7 בבוקר, ללמוד תורה עד 8 עד התפילה, לאכול או להתפלל אתה רוצה, ג'ונה? לפני התפילה אסור לאכול. לפני התפילה אסור לאכול. לבוא, לקום בבוקר כדי, מה שנקרא, ללמוד תורה, בעזרת השם, להרביץ תורה בעם ישראל, מותר. אבל אם אתה רוצה סתם להתבטל ולשחק שש בש או קלפים, תמשיך לישון, עדיף.
אבל אם יש לך אורקודים, אתה רוצה להקדים את
הפלטה, שאתה עבוד... רבותיי, 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 מתוקים שלי, מתוקים שלי. תנו לי רגע לסיים את מה שהתחלתי. אני מבין שיש לכם הרבה שאלות, ואתם ברוך השם אנשים חכמים מאוד, אבל השיעור חייב להתבצע לפי סדר מסוים, אוקיי? היו רגועים, שימו חגורות, ונמשיך בבקרת שיעות, נטוס לנו בנחת לכיוון היעדים שלנו. אז אני חוזר עוד פעם. מיגודי התקצה בין השמשות, התקצה לכל היומה. איפה יש לי את זה? המשנה ברורה כותב ככה. בגד רטוב יש לו דין של מוקצה. למשל, בשבת, בליל שבת, אתה בא ליטול ידיים בכיור של המטבח, והנה אתה מגלה שרעייתך שתחיה, שכחה את הסמרטוט, או את הספוגית של יום חול, שכחה אותו בתוך הכיור. את הסקוטש. ולמדנו כמה פעמים, ואני מזהיר על זה כמה פעמים, שאסור ליטול ידיים על גבי סקוטש או סמרטוט שיש בכיור. זה מלאכת מלבן דאורייתא. מלאכת מלבן דאורייתא. אם יש לך סמרטוט בתוך הכיור, ואתה נוטל ידיים, הסמרטוט בדרך כלל מלוכלך, ואתה נוטל, סקוטש של שבת מותר, ואתה נוטל ידיים על גבי הסמרטוט הזה, זה אפילו שאתה לא מתכוון, אתה לא מתכוון באמת ללבן, אתה סך הכל מתכוון ליטול ידיים, מכל מקום זה נקרא מלבן בשבת, וזה אסור. אבל מצד שני גם אסור להזיז אותו. רגע, נתנו לי להסביר מתוקים שלי. שנו שנייה אחת. בגד רטוב, פחדו חכמים שיבוא בן אדם לשחוט אותו בקלות. סמרטוט, אתה מרים סמרטוט רטוב. סמרטוט, סמרטוט שולחן, כן? אתה מרים סמרטוט שולחן. אתה מרים אותו עכשיו. בשנייה אתה שוחט אותו. זה באינסטינקט שלך לשחוט אותו. אם לא שלך, אז של אשתך. כי האישה בדרך כלל לוקחת סמרטוט רטוב. מה עושה איתו עם סמרטוט רטוב? נותנת. כן, ישר שוחט אותו. זה איסור דאורייתא. השחיטה הזו זה איסור דאורייתא. אמרו חכמים, אנחנו עושים גזרה שאסור לך אפילו לטלטל את הבגד. אפילו אם אתה לא מתכוון. למשל, נפל לך מגבת, נפל לך בגד לתוך המקווה. נפל לך בגד לתוך המקווה. גופייה, הלכת ליד המקווה, טרח, נפל לך הבגד לתוך המקווה. אסור לך להרים את זה מהמקווה.
אבל כולם טובלים.
מה? אז מה נעשה? זה מוקצה, זה הלכה. יש לכם קושיות? יש ליל הסדר, יש 4 קושיות, תוסיפו עוד קושיה לליל הסדר. יש לכם קושיות. יש לזה פתרון.
תלך להביא כזה.
לא. אז התשובה היא, אסור להרים את זה, מגדו התקצה בין השמדות, סליחה, אסור לטלטל את זה בשבת קודש, בגד רטוב אסור לטלטל בשבת, נקודה. התירו חכמים על ידי שניים. מה זה שניים? מה הפחד שלך, אמרו חכמים? שבן אדם יבוא לשחות? אם שני אנשים מרימים ביחד, אם זה יבוא לשחות זה יזכיר לו, אם זה יבוא לשחות זה יזכיר לו. לכן תקרא לרבנית שלך, גברת בואי רגע, תראה, שכחת פה את הסמרטוט, תאיר לה של שבת, בעדינות, כן? כדי שלשבת הבאה לא תשכח את הסמרטוט בתוך הכיור. תרימו שניכם את הסמרטוט, או את הסקוטש של יום חול, תרימו אותו, תניחו אותו במקום, ואז תתלו ידיים כאהבת רצונכם. זה דין שתיים שמותר להגביע על ידי שניים, אבל אחד אסור להגביע. יש לך עכשיו סמרטוט רצפה על הרצפה מלא במים, לא תיגע ולא תרים אותו בשבת קודש. אסור להרים אותו בשבת קודש, זה הלכה ברורה, רק על ידי שניים אפשר להגביע אותו. עכשיו, אומר המשנה ברורה, על ידי חפץ גם אפשר להקל. אומר המשנה ברורה, בגד שהיה תלוי על הכביסה, והיה רטוב בין השמשות. רטוב בין השמשות. ובמשך השבת, קיץ, התייבש. האם מותר יהיה לטלטל את הבגד כשהוא יבש, או אסור לטלטל את הבגד כשהוא יבש? כי אתה רואה שציפורים עושים לך כל מיני לכלוכים על גבי הבגדים. אתה רוצה לטלטל עכשיו את... אתה רוצה לטלטל את הבגד כדי שלא תחלך. האם מותר לטלטל? אומר המשנה ברורה, מי גודי התקצאי בין השמשות, התקצאי לכל היום. בגלל שבין השמשות הבגד הזה היה רטוב כולו, הוא היה בכלל על החבל רטוב כולו, ממילא מי גודי התקצאי בין השמשות שהוא היה רטוב כולו, אז ממילא הוא מוקצה לכל השבת כולה. ככה כותב המשנה ברורה. לפי הלידה אשכנזים, אסור לטלטל בגד שהיה רטוב מערב שבת. להוריד כביסה בשבת מותר, לתלות כביסה בשבת אסור. אני חוזר, להוריד כביסה בשבת מותר, לתלות כביסה בשבת אסור. אני מדבר עברית מאוד מאוד פשוטה, אני משתדל, עברית פשוטה, שבדרך כלל צריכה להיות ברורה לחלוטין. אני חוזר עוד פעם, להוריד כביסה בשבת מותר, לתלות כביסה בשבת אסור. עכשיו, המשנה ברורה אומר, על בגד שהיה רטוב מערב שבת, לשימות עמוקות דרך הבטן זה עוזר להרגיע את הנרבים. אתה לא יכול. אדיר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אך, צ'י, צ'י, חובה, תודה רבה, השתבח שם
עליו.
אין שאלות, אני לא שומע כלום. אני רק מדבר, זהו. הרב עובדיה חולק על המשנה ברורה בזה. הרב עובדיה חולק על המשנה ברורה בזה, ואומר, לא אומרים מיגודי התקצה בין השמשות בדבר שעומד להשתנות. כל הכבוד. בדבר שעומד להשתנות, לא אומרים מיגודי התקצה. למשל, חמין על הפלטה. חמין על הפלטה. כניסת שבת, החמין לא מבושל. יש בחמין, בתוך החמין, דברים שהם מוקצה. כגון, שועית, חומוס, אורז, כל מיני דברים שאתה שם בתוך החמין שהם מוקצה. ומותר לאכול את החמין הזה בשבת, בוודאי. סליחה, למה לא אומרים מי גודי התקצה בין השמשות התקצה לכל היומה? בכניסת שבת החמין היה מוקצה, אז מי תריך לאכול אותו בשבת? התשובה היא, כשזה היה מוקצה בכניסת שבת, זה היה מוקצה העומד להשתנות. תפוח שהיה מחובר לאילן, זה היה מחובר לאילן, זה לא עומד להשתנות, זה לא עומד ליפול פתאום. במקרה, פתאום נפל, באה רוח חזקה והפילה אותו. אבל תכלס, במציאות שלו, הוא לא עומד להשתנות. אז אם לא עומד להשתנות, אז זה מי גודי התקצה בין השמשות, התקצה לכל היום. כמו כפתור, כפתור שהיה דולק בשבת. דולק בשבת, פתאום הפסקת חשמל. אתה רוצה להוריד את הכפתור. לא, זה היה מי גודי התקצה בין השמשות. יש בזה צדדים לומר. אבל אם לא אמרינן, מי גודי התקצה בין השמשות, אבל אם זה עומד להשתנות, אם זה דבר שעומד להשתנות, הבגד, למשל, בגד שהיה רטוב בכניסת שבת, זה עומד להשתנות או לא עומד להשתנות? זה נקרא עומד להשתנות. בגלל שזה נחשב כי עומד להשתנות, אין לו דין של מיגודי התקצה בין השמשות, התקצה לכל היומה. זה דין, אין לנו את זה הרבה דברים. יש לנו את זה בדבר מחובר לקרקע. זה מיגודי התקצה בין השמשות, התקצה לכל היומה. בדבר שמחובר לקרקע, פרחים שהיו מחוברים לקרקע, פתאום באה רוח העיפה אותם. האם מותר להרים אותם, לטלטל אותם? התשובה היא אסור. תפוח, פירות ודברים שהיו מחוברים לאילן ונפלו בשבת, גם כן בזה אני אומר, מיגודי התקצה בין השמשות. אותו דבר לגבי מה עוד? דבר שהיה דולק בכניסת שבת. דולק בכניסת שבת. יש למשל מושג שנקרא נרות שבת. נרות שבת שאשכנזים, אכן אשכנזים מהדרים, שזה הידור מאוד יפה, זה רומנטי גם, זה כזה אווירה יפה, שמדליקים נרות שבת על שולחן שבת. ככה נוהגים אכן אשכנזים. זה, ככה היה המקור. כי זה, זה שולחן שבת, זה, זה, זה עונג שבת. האמת שזה מילתא זה דבר מפורסם, זה לא לשון הרע. אבל זה לא יפה, זה לא יפה. במיוחד שאתה רוצה להוריד את הלחץ זנם, שמע לך להתעסק עם אשכנזים עכשיו.
הוא רוצה להרים אותו.
אתה רוצה להרים אותו, בסדר. אז במקרה כזה, רבותיי היקרים והמתוקים שלי, אכן אשכנזים, יש להם שאלה, בליל שבת, בדיוק, בליל שבת, בליל שבת אתה מתח, שיש לך עכשיו נרות שבת דולקים, וזה יפה. אבל בשבת בבוקר זה כבר לא יהיה כל כך יפה, כי הנרות קבעו. והנרות ככה, אתה יודע, לא נראים הכי, הכי יפה בעולם. אתה רוצה להוריד את זה מהשולחן. האם מותר לטלטל או אסור לטלטל? יש בזה מחלוקת. יש בזה מחלוקת. אז יש שעושים תנאי, ואני, ומרן השולחן ערוך, מרן כתוב, השולחן ערוך אמר שיכול לעשות תנאי. מה זה לעשות תנאי? איני מסיח דעתי, אם אתה מדליק נרות שבת על גבי, אם אתה מדליק נרות שבת על גבי, שולחן, על גבי שולחן, אז תעשה תנאי, שאתה לא מסיח דעתך כל בין השמשות, אתה לא מסיח דעתך כל בין השמשות, כמו התנאי שעשיתי איתכם מהנרות, ואז יהיה מותח על טלטל, אבל עוד דבר שכדאי לעשות, אני אומר לצאת על ליבה בצורה יותר טובה, להניח לחמניה, יש לך מגש, על הנרות, לנרות יש מגש, תניח לחמניה על המגש, ואז הלחמניה הזאת תהיה בסיס, סליחה, המגש יהיה בסיס ללחמניה ולנרות, שזה בסיס של שניהם בכלי שמחתו לאיסור, אפשר להקל, וזה לקח את זה לשם. זה דין של, וצריך לאכול, לא חייב לאכול את הלחמניה. לא חייב לאכול את הלחמניה. יש מושג שנקרא, עוד מושג במלכות מוקצה, יש מושג שנקרא בסיס לדבר האסור. מה זה בסיס לדבר האסור? יש לך מגירה, וברוך השם, יש לך הרבה הרבה כסף במגירה, הרבה כסף, כן? האם מותר לך לפתוח את המגירה בשבת? אני לא מטלטל את הכסף, אני מטלטל את המגירה. האם מותר לי לפתוח את המגירה בשבת? אסור לפתוח המגירה בשבת. זה הלכה מאוד מאוד שכיחה, זה קורה לנו הרבה בבית. יש לנו מגירות בבית, שכחת שם, לקחת למשל, יש שם סידור, ויש שם $1,000. זה נקרא, אז יש קודם כל בסיס לדבר האסור. אסור לטלטל בסיס לדבר האסור. זה דבר. בגלל שהמגירה מכילה עכשיו $1,000, בלי שום קשב לסידור. אז עזו את הסידור בצד. עוד מעט תדבר על הסידור. יש לך מגירה, יש בה $1,000. אסור לפתוח את המגירה הזו בשבת. למה? כי אתה מזיז את $1,000 האלה.
אם זה בארון, למה אתה לא גירה?
אז מה אתה רוצה? אתה לא עושה כלום. מה הבעיה? אין בעיה. לפתוח מגירה איתה ברתי עכשיו. לפתוח מגירה. יש לך... עכשיו... אני עוד לא סיימתי להסביר, ולכן, איך יכול להיות שיש לכם שאלות אם עוד לא סיימתי להסביר? אני רק התחלתי להסביר. לתובנות מאוד חכמות, אבל יכול להיות שאני אסביר בעזרת השם. הרב יצחק, פה אנחנו לא מדברים על עדות, אנחנו לא מדברים לשון הרע בכלל, משתדלים לפחות, ועדות כולם קדושים, טהורים, מתוקים, גם גויים. אין לנו הבדל בין גויים לזה. כולם טובים, כולם מתוקים. במיוחד הטריפוליטאים. במיוחד, אני אוהב אותם.
תאורייתא.
טוב. אז לכן אנחנו ככה. שימו לב, מתוקים שלי. תראו, תקשיבו לי, מתוקים שלי. אני מסביר את זה לאט, בצורה הכי טובה שאני יכול. אם תקשיבו, פשוט בלי שאלות, תהיה לכם הרבה יותר קל. אם אתה שואל שאלות, אתה סוטה, אתה גם מתבלבל. תקשיבו לי רגע מתוקים, מה זה נקרא בסיס לדבר האסור? דבר מאוד פשוט. יש לי כיסא. על הכיסא הזה יש $1,000. האם מותר לי להרים את הכיסא או להזיז את הכיסא? התשובה היא אסור. הכיסא כרגע בסיס לדבר האסור. אוקיי? יופי. אם שמתי את $1,000 בטעות על הכיסא, מותר לי לתת בעיטה לכיסא, להעיף את $1,000 ולהרים את הכיסא. יש לי עכשיו כיסא, מונח עליו $1,000. צד ההלכה, אסור לי להרים את הכיסא הזה, כי הוא בסיס לדבר האסור. צלחת מלאה בקליפות של פיסטוק חלבי. הקליפות של הפיסטוק חלבי הן מוקצה. הצלחת מוקצה. אסור לי לטלטל את הצלחת הזאת, כי היא בסיס לדבר האסור. הצלחת הזאת נקראת בסיס לדבר האסור. אסור לי לטלטל את הצלחת הזאת בשבת קודש. כל דבר שיש עליו מוקצה, בגלל שהוא מונח על גביו, הדבר שמתחתיו נהפך להיות גם כן מוקצה. מה הדין? נתתי ביתה, העפתי את $1,000 מהכיסא, והכיסא עכשיו ריק. האם אני יכול לטלטל את הכיסא? לפני דקה היה עליו $1,000, עכשיו אין עליו $1,000, האם הכיסא כרגע ריק? האם מותר לי לטלטל אותו או אסור לטלטל אותו? התשובה היא, זה תלוי אם שמתי את $1,000 בכוונה על הכיסא הזה, ודעתי הייתה שהוא יישאר שם כל השבת, אני רציתי שיישאר שם כל השבת $1,000 האלה, אז גם הכיסא אפילו אחרי שירד ממנו $1,000, יש לו דין של מוקצה. כי אני שחתי דעתי מגודי התקצה, בין השמשות התקצה אלי כל היום. כן? אבל אם... נשמות, להירגע. אם... מגודי התקצה בין השמשות, בין השמשות היה עליו $1,000, בין השמשות היה עליו $1,000, אז מגודי התקצה בין השמשות, התקצה אלי כל היום. הכיסא נהיה מוקצה. הכיסא ברגע שהיה עליו $1,000 בכניסת שבת ודעתך הייתה שזה יישאר שם כל השבת, אז אתה שחת דעתך מהכיסא, אמרת הכיסא הזה בשבת אני לא אטלטל אותו כי יש עליו $1,000, אז אפילו אם $1,000 ירדו מהכיסא, הכיסא הזה הוא בסיס לדבר האסור. זה הלכה מורכבת קצת, זה הלכה, אל תתווכחו איתי, זה הלכה. הלכה מותר, כיסא ששמת, יש לך עכשיו ארנק הוא מוקצה, בדרך כלל יש בו כסף, יש בו כרטיסי אשראי, יש בו צ'קים, חוזרים, לא חוזרים, זה שאלה אחרת, אבל יש שם צ'קים, יש שם נהיגה, כל הדברים האלה, אוקיי? יש לך כסף. הארנק הוא בסיס לדבר האסור, הוא בסיס לכסף בשבת קודש, נכון? הארנק הוא בסיס לדבר האסור. ממילא, אם הארנק הוא בסיס לדבר האסור, אפילו אם כרגע בשבת בא מישהו הוציא את הכסף מהארנק, וזרק לך את הארנק ככה בשולחן, הארנק של זה הוא מוקצה, כי בכניסת שבת הארנק הזה היה מלא בכסף. אז ניגו, מגלל שבערב שבת היה בו כסף, בארנק הזה, ניגו תתקצה בין השמשות, תתקצה אלה כל היום. זה הדין של, זה הדין של ארנק וכיסא, אותו דבר מגירה. מגירה של, 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 של מקפיא. במקפיא יש מגירה, כן? מגירה מלאה בבורקסים לא מבושלים. בשועית, בכל מיני דברים כאלה שהם מוקצה. זה דברים שהם אסור לטלטל אותם, אסור לפתוח את המגירה בשבת. זה בסיס לדבר האסור. כל עוד הדבר האסור נמצא על הבסיס, שניהם אסורים בטלטול. אסור לפתוח מגירה בשבת קודש, הרבה פעמים אתה רוצה לפתוח איזושהי מגירה, להוציא משם כיסמים, להוציא משם כל מיני דברים, פתאום אתה נזכר, ג'ונה, שמתי שם כסף. זה נקרא בסיס לדבר המותר ובסיס לדבר האסור. פה אנחנו נכנסים לשאלה עכשיו. מה יש שם, מה? או, זה בסיס לדבר המותר והאסור. בדיוק זה, על זה אני דן עכשיו. זה נקרא בסיס לדבר המותר והאסור. רוב המגירות ככה. רוב המגירות זה המצב שלהם.
יש גם וגם.
יש גם וגם. בסיס לדבר המותר והאסור.
יש כבר רק צפיית הדרך.
יש כאלה
מגירות,
זה רק
בסיס.
אם
במקביל, אתה רוצה לטלטל את הארנק, כן. השאלה היא, האם מותר לטלטל, לפתוח מגירה שהיא בסיס לדבר המותר והאסור? אתם הבנתם מה זה בסיס לדבר המותר והאסור, מתוקים שלי? זה דבר מאוד פשוט. מה?
במגירה של המקפיא יש לך גם בשר וגם ארטיקים.
בשר לא מוקצה.
בורקס
תפוח אדם הזה מוקצה. בצק, מלוח, לא מבושל, וארטיקים. זה נקרא בסיס לדבר המותר והאסור. מה יעשה? התשובה היא, מה יותר חשוב לך במגירה?
הרגע,
לא כרגע. לא כרגע, אל תעבוד עליי. כרגע זה משהו אחר. זה קומבינה שכולם אומרים, כרגע. אחד שאלתי, אמר לי, יש לי 1,500 שקל בארנק, במגירה, ויש לי סידור, עבודת השם. סידור יפה. עולה 15 שקל סידור עבודת השם. כן? בדיוק. הוא אומר לי, הרב, עכשיו הסידור יותר חשוב לי מ-1,500 דולר. אמרתי לו, גם עכשיו ה-1,500 דולר יותר חשוב לך. על מי אתה עובד? מה אתה עובד עליי? אתה אומר לי, הברכת, יש לו, כמו שאומר הרב עובדיה, יש לו תפילת הדרך בארנק, ויש לו 500 שקל בארנק. עכשיו, בשבת קודש, התפילת הדרך מאוד חשובה לי. ה-500 שקל, מה אני אעשה איתם בשבת? אני לא יכול לעשות איתם כלום. לא. מה חשוב לך בדרך כלל? גם בשבת, בשבת, זה שאלה, דרכון ו-1,000 דולר. דרכון ו-1,000 דולר. לא, דרכון לא מוקצה. אמרתי לכם, דרכון לא מוקצה. דרכון לא מוקצה. לא, מה פתאום? מה פתאום? דרכון זה כלי, זה מי שבא לשיעורים בפסגות בדרך כלל.
מה אתה שאני לא יעבוד?
מותר לטלטל דרכון בשבת. רגע, רגע, אני לא יכול להתפצל. אני מאוד מבין. תשמע מתוק, דרכון זה לא מוקצה. למה דרכון זה לא מוקצה? דרכון, תפקידו של הדרכון להזדהות. להזדהות. למשל, אני הלכתי פעם בברוקלין בשבת קודש, והייתי עם זקן קטן עם זיפים, עם כובע על הראש, הייתי נראה מאוד מאוד עם פרופיל מאוד חשוד. עצרו אותי FBI, עצרו עם רכב, עלו על המדרכה, יצאו שלושה, לא זוכר כמה, עם מקדחים. יש. זה. עכשיו, לא היה לי דרכון, כי אני לא מטלטל בשבת, בלי נדר, אז הסברתי להם שאני יהודי, ואני הולך לבית הכנסת, ואין לי דרכון, ID, ואין לי תעודת זהות, ואין לי זה. אבל אם אתה הולך ועכשיו באוקראינה או בכל מיני מקומות, אתה צריך דרכון כדי שאיזה אוקראיני אנטישמי יתחיל להציק לך. התפקיד, גם בארץ, גם בארץ. מה אתה צריך דרכון? להזדהות, ממי. להזדהות.
שוטר עצר פה מישהו פעם בארץ ביום שבת ואמר, נותן לי דרכון?
יש מקרים שכן, תעודת זהות.
תעודת זהות.
אתה לא, אתה
עשיתי רזי.
היי, היי, היי.
למה אתה צריך לסחום תעודת זהות עלינו?
למה? לא, אותך לא עוצרים יכול להיות, כי אתה אדם מכובד.
אמר לו, תביא
לו
תעודת זהות, אמר לו, אין לי, שבת, עצר אותו לנהדת.
כן, זה יכול לקרות. גם רישיון נהיגה. זה כלי הזדהות, לכן דרכון זה לא מוקצה, לא להתווכח, מתוקים שלי, לא להתווכח, הכל בסדר. יש לך עכשיו...
התפילין, התפילין שלי מתירים בשבת.
תגיד לי, כתוב לי פה על הכותל המערבי לשאלות, מה התפילין עכשיו? אני עוסק בדבר אחר. יש לך מגירה... יש לך מגירה, בתוך המגירה שלך, בתוך המגירה, מונח לך דרכון ו-1,500 דולרים. זה בסיס לדבר המותר והאסור. מה יותר חשוב, דרכון או 1,500 דולר? אתה מבין? תלוי איפה. תלוי איפה. אם אתה בגואטמלה, אז ה-1,500 דולר זה מאוד יפה וחשוב, אבל הדרכון, בלי דרכון, אתה נשאר תקוע בגואטמלה, אחי. אתה מבין? אתה בצרה צרורה. מה שווה כל און שבעולם אם אתה תקוע ואתה לא יכול לצאת מהמדינה? לכן, אבל בדרך כלל, בדרך כלל, דרכון שווה 800 שקל. כך אני יודע, יום אחד הגענו לשדה תעופה והתגלה שהדרכון של הבנות שלי היה פג תוקפו. רצנו מהר למשרד הפנים. רצנו מיד למשרד הפנים, עלה 800 שקל, 800 שקל דרכון, להוציא דרכון חדש. שילמנו, שמעון, רבי שמעון היקר הפעיל את... שר התחבורה, שר הפנים, שר המע"מ, שר הזה, כמעט ביבי נתניהו התקשר לפקידה, אמר לה, תעשי לו דרכון. ברוך השם, ציק שקסדור על נושא דרכון, 800 שקל כל דרכון.
בחול, זה לא היה כזה קל.
נכון, אתה צודק. אז אני אומר, בסדר, אם אני אסיים, אתה תבין את המסקנה, ברוך השם, אתה בחור חכם. ולכן, במקרה הזה, שהדרכון, אני מעריך אותו בסביבות ה-1,000 שקל. אם יש לך, אני ככה חושב, יכול להיות שאני טועה, אני ככה חושב שדרכון פחות או יותר שווה 1,000 שקל. אולי בחוץ לארץ, משהו מהירה, זה יותר יקר, יכול להיות. למשל, אם אתה בגואטמלה, דרכון שווה 5,000 שקל, 6,000 שקל, כי עכשיו לקונסוליה, ואם יש קונסול בכלל, ואם הוא פיקח בכלל, אם הוא לא יודע באיזה מסיבה, או כל מיני דברים כאלה, ואתה עכשיו לך תסתדר, עכשיו לצדר דרכון, זה שווה 5,000 שקל, או 5,000 דולר. אבל בעיקרון, עושים חשבון. יש לך מלאווח ויש לך גלידות, מה יותר יקר? מלאווח או גלידות? תלוי איזה גלידה, ג'ונה. תלוי, לפתוח את המגירה, אני שואל. יש לך מגירה. בתוך המגירה יש לך מלאווח, ויש לך גלידות. מה יותר יקר? לא נכון. מי שיגיד מלאוח לא נכון. מי שיגיד גלידה גם לא נכון. בדיוק, יש גלידה בשקל. יש גלידה קרח, 70 אגורות גלידה, ארטיק. ויש גלידה שווה פצפונים, פוצפוצים, פצפצים, אני יודע, כל מיני מגנום, אני יודע, משהו, גלידה, כל גלידה השתבח שמול עד בונבון, לא בונבון. לא זוכר, בום בום, בום בום, לא יודע, איזה גלידות כאלה משובחות, השתבח שבאו לעד. אז והמלאווח עולה 10 שקלים, 15 שקלים, והגלידה עולה 30 שקלים. אתה אומר, אני לא יודע, תלוי איזה גלידה. הרבה פעמים אסור לפתוח מגירה בשבת, כיוון שהמגירה הזאת יש בה דברים שהם מוקצה, ואסור לטלטל אותם בשבת קודש. זאת אומרת, זה העיקר. כסף או דברים כאלה. מה הפתרון? אבל זה לא פייר שאני אתן לכם רק צרות ובעיות וקשיים בלי פתרונות. תכלס עכשיו המגירה הזאת, אני צריך אותה, יש לי סידור בפנים. מה אני עושה? הבנתם את השאלה? הנה הפתרון. הנה הפתרון מתוקים שלי. יש לי עכשיו מגירה, ואדם יש לו כדורים שם. לא עליכם, לא על אף אחד מהם ישראל. כדור, יש לו כדור נורופן, כדור אדוויל, כדור אקמול, כדור קומבדקס, אני יודע איזה כדור. כן? שהוא צריך לקחת, לחץ דם. והוא עכשיו, הכדור, המגירה הזאת, יש בה שם 300 שקל. הכדור שווה חצי שקל, שקל, 3 שקלים, 4 שקלים, 100 שקלים. הוא רוצה לפתוח את המגירה, הוא נזכר, שם 500 שקל. אסור לפתוח את המגירה. המגירה הזו היא בסיס לדבר, המותר והאסור. מה הפתרון? הפתרון הוא, ככה. מותר לטלטל טלטול מן הצד לצורך דבר המותר. מותר לטלטל טלטול מן הצד לצורך דבר המותר. מה זה טלטול מן הצד לצורך דבר המותר? יש לי על גבי השולחן עכשיו, יש לי דברים שהם מוקצה. ואני רוצה להזיז, לפנות את השולחן. יש לי עכשיו על השולחן דברים שהם מוקצה. עצמות של בהמה. עצמות של עוף לא מוקצה. כלב אוכל אותם. עצמות של בהמה כלב לא יכול לאכול. גם קריש, אולי קריש יכול לאכול. כלב רגיל לא יכול לאכול אותם. מה, זה עצמות קשות מאוד, כן? אז עצמות של בהמה הם מוקצה. קליפות של פיסטוק חלבי, אפילו עז, שהוא עז, עז מלשון עז. עז הבנתי אוכל הכל. ככה אמרו לי. עז אוכל הכל, תן לו קליפות של זה, קליפות של זה, גרעינים של צמרים, כל מיני דברים קשים, קשים מאוד, העז אוכל הכל, מסתדר עם הכל. אבל קליפות של פיסוק חלבי הוא לא יכול לאכול, אז זה מוקצה. אומרת הגמרא, יותר נכון המשנה, מותר על ידי דבר אחר, טלטול מן הצד, על ידי מגב, להזיז את המוקצה בשבת קודש. לכן מותר בשבת לטלטל ולהזיז על ידי, מטטה, גם דברים שהם מוקצה על הרצפה. כי זה לצורך דבר המותר, זה לצורך הרצפה, לצורך הבית. למשל, פתאום נתפזר לך על הרצפה כל מיני דברים שהם מוקצה. נתפזר לך על הרצפה דברים שהם מוקצה. אסור לך לטלטל בידיים את המוקצה הזה. מה מותר לך לעשות? לקחת מטטה ולטטות בעזרת מטטה את כל הדברים שהם מוקצה מעל גם. זה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר המותר. רגע. טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, מותר. טלטול מן הצד זה גם בעזרת המרפק. בעזרת המרפק. בעזרת הרגליים גם כן זה נקרא טלטול בגופו שהוא יותר קל. על ידי טלטול ברגליים. לפתוח את המגירה בעזרת הרגל מותר. אתה עושה סלטה אחורית למקרר, אוקיי? סלטה אחורית, פותח עם האקרובטיקה את הדלת של המקרר בעזרת הרגל, בברכייה האחורית, נוחת אחרי זה בית חולים, זה בלגן, זה משהו אחר. אבל כרגע לפחות פתחת את המגירה. זה אפשרות ראשונה. אפשרות ראשונה זה לפתוח בעזרת הרגל. אם יש לך מגירה נמוכה, תפתח ברגל. תפתח את המגירה ברגל. זה אפשרות אחת. או בעזרת מרפק. או גב היד. גב היד זה מחלוקת, אבל בשעת הדחק אפשר להקל בגישה. זה נקרא טלטול מן הצד. טלטול מן הצד.
מה הצד?
לצורך, מהצד זה לא כדרכו.
שינוי.
זה נקרא שינוי. לא, אסבע זה לא שינוי. לא מותק שלי, זה לא נקרא שינוי.
אתה עם כלי?
עם כלי, יפה מאוד, כל הכבוד, יפה מאוד.
הכלי מוקצה.
איזה כלי?
לא, אתה לוקח שם מזלג, אתה לוקח מזלג, תסתכל, אפילו בטלפון זה כתוב. אל תקרא הודעות באמצע השיעור. כלום, אל תאשר כלום. באמצע השיעור אנחנו בגן עדן. ההצעה היא יוצא במקרה ויש לך מגירה, שיש בה מלאווח או בורקס שהוא מוקצה. וארטיקים מאוד טעימים שאתה רוצה לאכול, לאכול אותם לכבוד שבת קודש, השתבח ויתעלה שם הולד, תפתח אותם בעזרת מזלג. תפתח את המגירה בעזרת מזלג. בלי אקרובטיקה, בלי בעיתות ובלי ברכיות. פשוט מאוד, קח מזלג, תפתח, טלטול מן הצד, לצורך דבר המותר, מותר. זה לקרא טלטול מן הצד, כמו שאני מטטה. אבק, זה מוקצה או לא מוקצה? בטח מוקצה, אבק. זה לא מוקצה? מה זה אבק? זה כלי? זה לא כלי? זה מוקצה? איך מותר לטטות אבק בשבת? הסיבה שמותר לטטות אבק בשבת, למה? כי אני מטטה, מנקה את, את האבק, על ידי מה אני מטטה את האבק? על ידי מטטה. זה נקרא, לא משנה, משום גרף של רי, זה גם נכון. זה נקרא, אמיגו דה התקצה בין השם השעות, התקצה אלה כל היום. זה נקרא, לא, מה אני מדבר שטויות? מה, זה ברח לי, מה, אתם לא מהירים להערות אלי, אני מדבר שטויות, אתם לא, ברח לי. טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, מותר. טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, כלומר, כשאני מטלטל דבר על ידי דבר אחר, למשל, דוגמה אני אתן לך, דוגמה, מקרה קלאסי, אני בא עכשיו למקרר, ואני מגלה, אני מגלה להפתעתי, שכל הפרונט של המקפיא שמו לי מוקצה, וכל הדברים שאני אוהב לאכול בשבת קודש במקפיא נמצאים מאחורה. איך אני אגיע לשם? זה מעבר קריאת ים סוף אני צריך לעשות. בכניסה, בפרונט של המקרר שמו לי חומוס לא מבושל, שרועית לא מבושלת, בורקס לא אפוי, ג'חנון לא אפוי, בלאווח לא אפוי, והגלידות שאני אוהב, הבום בום, נמצאים מאחורה. איך אני אגיע לגלידות? אני צריך להגיע עד לגלידות. אז טלטול מן הצד לצורך דבר המותר. מה זה טלטול מן הצד? תיקח עכשיו מזלג, כף, תטלטל בעזרת הכף והמזלג, תזיז אותם בעזרת כף ומזלג, זה תקרא טלטול מן הצד, לצורך דבר המותר או לצורך דבר האסור? לצורך דבר המותר, לצורך הגלידה. במקרה כזה יהיה מותר לטלטל אותו.
אפשר להגיד את זה גם אסור.
אני
אומר... עכשיו כל מזה על הדלתות של המקפיא יש...
אתה צודק, קודם כל, שאלת שאלה, אתה רוצה שאני אענה לך או שאני אתעלם ממך?
לא, אני רוצה שאלה ביחד.
לא צריך, שאלה אחת וגם זה ביותר מדי. השאלה הראשונה אני עונה לך, אני עונה לך, התשובה היא מתוק שלי, אכלת אותה חביבי. מה אתה רוצה שאני אעשה לך? אתה לא יכול לך להזיז, מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אפתור לך את הבעיות? כן, אין מה לעשות. אכלת אותה. אין גלידה בשבת. תגיד שלום. אני אספר לך סיפור שסיפרו לי על הגאון מווילנה. יום אחד הגאון מווילנה בטעות טלטל קליפה של ביצה בשבת. פתאום הוא שם לב שהוא טלטל קליפה של ביצה. מרוב הפחד והאימה שאחזתו מהאיסור שהוא עבר, הוא התעלף. אשתו... אתה שורש של טריפוליטאים לא באו מהגאון מווילנה?
משה רבנו.
משה רבנו. רבנו, רבנו. ובקיצור, הרעיון בזה, אשתו שראתה אותו מתעלף, רחמה עליו, ולקחה את הקליפה ואכלה אותה. אמרה לה, רבה, זה לא מוקצה, זה ראוי לאכילה. בקיצור, אני לא יודע מה היה, המשך של הסיפור אני לא מכיר. אני יכול רק להגיד לך, אני לא בא להבהיל אותך, אבל אם העלית על דעתך לגוע במוקצה בשבת, העלית על סף דעתך כזה מחשבה בשביל גלידה קטנה ועלובה, חזור בך מהר, שלא, חס ושלום, יהיה בלגן. לא, לא מזלזלים, אסור לזלזל. אסור לזלזל במצוות. במצוות, דאורייתא, דרבנן, אני מבקש מכם רבותיי היקרים, תראו, אני הסברתי עוד פעם. נכון, כל הכבוד, יפה מאוד, זו שאלה יפה, שאלה יפה. צריך ללמד בבית את האישה ואת הילדים, שבדלתות של המקפיא ובדלתות, במקרר אין את הבעיה הזאת, חוץ מבטריות. יש הרבה נשים או גברים ששמים בטריה וחושבים שהבטריות יתמלו להם מהמקור של המקרר. אני לא יודע, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אין לי צל של מושג, אבל אולי חושבים שזה שומר על הבטריה. יכול להיות שזה שומר על הבטריה, זה יכול להיות. אבל יש אנשים ששמים בטריות בדלתות. אסור לשים בדלתות, אסור לשים בדלת של המקרר ובדלת של המקפיא קמח, בכל מיני דברים שהם מוקצה, ולמה? כיוון שאתה בעצם גורם שכל הדלת להפכת להיות מוקצה, ויהיה אסור לפתוח אותה בשבת. אפילו שזה מחובר וזה לא טלטול וזה חצי טלטול וכל הדברים האלה, אתה גורם להרבה בעיות ותקלות. לכן במקרה כזה,
ואם אתה פותח על ידי מצג את המקפיא,
שזה באת לשיעור, ממי באת לשיעור כדי ללמוד, ברוך השם. לא, אתה רוצה לעשות חברות עם אליהו גם אתה? כן, אני שמח שיש לכם שאלות, אני שמח שיש לכם שאלות, ואתם מאוד מחכימים, וזה אומר שהשיעור מעניין אתכם, אבל אני רוצה גם מתישהו לסיים הלכות מוקצה, ובקצב הזה של כל השאלות שלכם, אנחנו לא נוכל לסיים לפי הסדר. יש מושג שנקרא טלטול מן הצד, אני רוצה להסביר אותו בבקשה, ויש הרבה מקרים שאני משתמש בו. יש טלטול בגופו, ויש טלטול מן הצד. למשל, יש לך עכשיו 100 דולר על הרצפה. אסור לך להרים את ה-100 דולר. אפילו מיליארד דולר, מיליארד דולר על הרצפה, נפל לך מהשמיים בוכתה, כן? עם מצנח, בוכתה של מיליארד דולר. בום, מיליארד דולר. כן? אוי ואבוי לנשמה שלך אם אתה נוגע בכסף הזה. אוי ואבוי לך ולנפשך. לא נוגעים בכסף. אנחנו עומדים... עומדים בפיתיון ולא מטלטלים, לא מטלטלים את הכסף. מה אפשר כן לעשות? צד שני, חבל על המיליארד דולר. מה, לא בכל יום נופל עליך מיליארד דולר. אז מה נעשה? שב על זה, עד מוצא שבת. מה? תתפלל שם. עם המיליארד דולר. בדיוק. אתה מביא אוכל לשם, מניינים לשם, אתה תארגן הכל, מותק שלי. אין בעיה, מיליארד דולר, אתה ברוך השם מסודר. אסור לגוע. אבל יש לך... לא, גם אם אתה תהיה אסור. במקרה הזה אסור. יהיה מותר, יהיה... על ידי מטטה יהיה אסור לטלטל את המיליארד דולר. כי זה אני אמרתי לכם... שמותר לטלטל... מותר... מותר טלטול מן הצד לצורך דבר המותר. פה זה לצורך דבר המותר או לצורך דבר האסור? לצורך דבר האסור. הכסף זה מוסור. כן, כן, כן. אל תנקה את הרחובות בשבת, תחפש מקצוע אחר. בקיצור, הלכה למעשה, הלכה למעשה, אסור לטלטל את הכסף הזה בעזרת הידיים, אבל מותר בעזרת הרגליים. 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 מה זה בעזרת הרגליים? כלומר, לקחת את הכסף, לדחוף אותו הצידה למקום מסוים, ושם, בלחכות עד מוצא שבת, או להחביא אותו מתחת לאיזשהו דבר, מוצא שבת לבוא לקחת אותו. אבל אסור לטלטל אותו בשבת, טלטול בגופו מותר. אני רוצה לפתוח מגירה שיש בה $1,000. בעזרת הרגליים, מותר. בעזרת הגוף, מותר. לשבת על אבן בשבת, מותר. אבן זה מוקצה. אני רוצה לשבת על אבן בשבת, זה מותר. אני רוצה לשבת על בול עץ. על חתיכת קרש, על חתיכת עץ, לשבת עליה בשבת, ועל ידי הישיבה שלי על העץ, אני מנענע את העץ בשבת, שמעון היקר, מותר או אסור? התשובה היא, טלטול בגופו מותר. טלטול בגופו מותר. זה דין של מוקצה, ופחות או יותר איזה. יש מושג שנקרא גרף של ראי. מה זה גרף של ראי? בכל מצב שלא יהיה, אם זה דבר מגעיל, מותר לטלטלו. למשל, חוץ לקבותכם, ג'וק. לא להרוג ג'וק, אסור להרוג ג'וק בשבת. אבל ג'וק אחד נפל, התאבד לך בתוך הסלון. איזושהי סיבה מת. קיבל התקף לב באמצע, תח מת. בחילה מבותכם, זה מגעיל. חכמים לא אסרו מוקצה במקום שהוא מגעיל. גרף של ראי, מותר לטלטלו. חוץ מכבודכם, מכבוד המקום, וכבוד הבריות, וכבוד כל העולם כולו, תינוק ברח לו, ועשה חוץ מכבודכם לכלוך על גבי הרצפה. אוקיי? זה מוקצה. הלכלוך זה מוקצה. אבל מותר לטלטלו, מותר לטלטלו, איך שתרצה, כי זה נקרא גרף של ראי. זה מושג מושאל, גרף של ראי. בזמנם, לא משנה. אותו דבר, זה מגיל. מה, זה לא מגיל אותך לצורה של כלבים?
זה במדרכה, לא בבית.
או, עכשיו, אם זה נקרא במקום, אם זה נמצא במקום שהוא לא מפריע לאף אחד, זה מגיל, נכון? זה מותר לך להזיז את זה.
גם בו, מה
זה,
מה?
גם של הכלב,
אפשר לשטוף את זה גם?
כן, בטח. כל דבר שאתה נגעל ממנו...
אף חתול דרוס.
נו.
נגעל ודאי, אבל זה בהמה מתה.
מה אתה עשית? מה, אתה עשית? יש לך כוח לזה?
לא מעניין, בכניסה החניה שלך, ביציאה, לא יודע.
כן, מותר לך להזיז אותו. כן. כן, 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 כן. כן. בטח, בטח, בטח. במקום שעוברים בו, זה הכלל, כל דבר, שולחן שבת. שולחן שבת, אתה יושב שולחן שבת, ויש לך על השולחן דברים שהם מוקצה. מה זה דברים שהם מוקצה? יש לך שם עכשיו כל מיני דברים, קליפות, כל מיני דברים שהם לא רואים למאכל. מותר לטלטל אותו בצד, אמרנו, אם על ידי מגב. אבל בלי מגב, עצם זה שאני יושב מול זה וזה מפריע לי, זה מגיל אותי, מותר לטלטל לו, זה נקרא טלטול מגרף של ראי, מותר להרים אותו עם היד.
אבל אם בן אדם המפצה גרעינים ושם ככה, בלי כלי, בלי כלום, הוא לא נגעל ברמה כזאת.
זה לא נעים. גם לעצמך. גם לעצמך. אתה יכול לפצח גרעינים ולזרוק, אבל אחרי זה שמגישים את הפירות ומגישים, אתה רוצה ללמוד על השולחן, מונח הגרעינים על השולחן, זה לא נעים. בשעת אכילה אתה זורק, כי זה בשעת אכילה. בסדר, שימו את האוכל, אתה יושב ללמוד עכשיו על השולחן, אתה מניח ספר ויש לך פה ערימה של גרעינים, זה נעים לך בעין? זה מפריע בעין, זה נקרא גרף של ראי. הבנתם מתוקים שלי? בעיקרון... כל דבר שהוא מגיל. אני הסברתי לו, לא קשבתי מה שאמרתי לו? אמרתי לו שנכון שאתה אוכל זה לא מגיל, אבל שאתה בא ללמוד. עכשיו, אתה יושב פה. לי זה מפריע, יש כאלה, אני לא יודע, זה לא מפריע להם.
אבל זה בחיית מגיל, הפוגרף של ראי, יכול להיות לא נעים, אבל...
זה מגיל, זה נושא, מה זה, ערימה של...
זה אמיר. זהו, יש הבדל לא נעים.
אל תפריע לו, עובדיה. יש לך פה חבילה של גרעינים, זה לא מגיל אותך? אתה, אז לך אסור.
בדיוק, אתה חטא אותך.
לך אסור.
זהו.
בסדר, נכי נעמי, אם לא מגיל אותך, לך אסור. כן. 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 כן, זה בסדר. אתה צודק, זה בסדר. כן. כן. שאלה יפה. בן אדם שפחד, אם מישהו שאל אותי את השאלה הזאת, הוא נכנס הביתה, הוא חשד אולי מישהו גנב לו מהמגירה כסף. בשבת. או לפני שבת. הוא ראה שהמגירה פתוחה במצב כזה מעורר חשד. והיה לו חשד שמי גנבו מהמגירה כסף. זה יכול להיות מבחוץ או גם מישהו מהמשפחה, קרובי המשפחה שהתארחו אצלו בשבת. ובשבת הוא נכנס ללחץ, אולי גנבו לו כסף מהמגירה. ונפשו בשאלתו, האם מותר לפתוח את המגירה, להתבונן כדי לראות אם גנבו לו כסף או לא גנבו לו כסף. הנה, אליהו אומר, אולי פרצו, אולי גנבו. אתה מבין? יש לו חשש גדול שאולי...
אפשר לבדוק את זה משינוי.
או, אז התשובה היא...
תפילה לא תפילה, לא מרוכת
בלמוד. כן. זה עוד? זה עוד? אוי ואבוי, השם ירחם בעצם. טוב, אני רואה שיש לכם מצב רוח לקריקטורות היום.
מה הוא אמר?
לא משנה מה הוא אמר. בקיצור, המסקנה של הדברים, אסור לפתוח את המגירה בשום פנים ואופן. אסור לפתוח את המגירה as is כמו שהיא. מותר לפתוח בעזרת הרגל. יש, ברגל מותר לעשות הכל. ברגל, ברגליים, מותר לעשות הכל. מה זה מותר לעשות הכל? מותר לעשות הכל, הכוונה היא מותר לעשות הכל. כל טלטול בעזרת רגל זה טלטול בגופו, ומותר לעשותו בשבת, אפילו לצורך דבר האסור. חוץ מה, למאן דאמר שאומר שכדורגל זה מוקצה, יש מחלוקת אם כדורגל זה מוקצה או לא מוקצה. אמרתי לכם, אנחנו היינו נוהגים שכל המשחקים הם מוקצה, ברוך שיניתי דעתי וראיתי שכיוונתי לדעתו של הרב עובדיה, שאומר שכדור הוא לא מוקצה, אז לכן היום, מעיקר הדין, לא לשחק כדורגל בשבת, בשבת זה לא זמן לכדורגל, אבל לא לכדורסל. לילד? בסדר, משהו אחר. בסדר. כן, כן, בסדר. חשוב. אבל גם כשאתה משחק איתו, תעודד אותו, נצל את הזמן. נצל את הזמן להרים אותו, לתת לו. בסדר, בסדר. אבל גם ללמוד תורה מתוק שלי. בסדר גם. עם המרפק אמרתי לצורך דבר המותר. לא, לא, אין שאלות, אין שאלות. מה?
הכל מוקצה
בדרך. תבלינים זה לא מוקצה. קמח זה מוקצה, כן.
קמח מצה.
קמח מצה לא מוקצה.
מה הם משאירים שם? כל
השאירים אתה יודע. חיטה, חיטה, שווי.
אני לא יכול להתיר. וואי, אתמול בא לי אישה, היה בבא, קרא לי את הלב. קרא לי את הלב.
רגע, אני אקום עליך, אני לא
אתה יודע, לפעמים אנשים מתבחיינים, אתה אומר, אנשים חיים בשטויות, בחיים על שטויות. גיסתי רבה איתי, דודה שלי עשתה לי וזה עשה לי, אנשים באמת לא מבינים. אתמול, אתמול, אחרי השיעור, זה מי שחיכתה איזה חצי שעה, שעה, בתחילה לפקוד, לפקוד. מה קרה, גברת? אני מספר את זה, לא בגלל שיהיה לנו פרופורציות על החיים. בתחילה לפקוד, מה יש, גברת? לפעמים אנשים רואים אותי מתחילים לפקוד, כאילו אני מזכיר להם את כל הצרות שלהם. מה, אני עד כדי כך זה? מה, למה את בוכה? למה את בוכה, גברת? בקיצור, נזכרתי, היה איזה אחד שנסע איתנו לאומן. בחור, מה זה חמוד? דווקא מנתניה. בחוץ, בחוץ צדיק, ילד טוב, מתחזק, התקרב, גם תרם אפילו עשה הוראת קבע של איזה 1,200 שקל לחודש, אני זוכר. אני זוכר אותו, כי ראיתי את הפנים הטובות שלו ואת הלב הטוב שלו. עשה איזה ניתוח קטן, התחתן, ברוך השם, הוא בא לשיעורים שלי, הודיע לי שהוא מתחתן בשעה טובה ומוצלחת, וברוך השם, הקים בית נאמן בישראל. נכנס לאיזה ניתוח, הלך. בחורה בת 24, אשתו. טוב, השם נתן, השם לקח. היא באה לי פעם לשיעור, אני לא זיהיתי אותה, לא זכרתי אותה, אבל אחרי זה היא אמרה לי, אני הבחורה, אני אשתו של פלוני אלמוני. ניחמתי אותה, אישה אלמנה, מסכנה, איבדה את בעלה, רק עכשיו התחתנה, הקימה בית נאמן בישראל. אבל אמרתי, בת 24, בחורה צעירה, תקימי בית, תמשיכי, אין מה לעשות. החיים יותר חזקים מהמוות. אנחנו מרחמים על נשמתו, אוהבים אותו, מעריכים אותו, אבל הוא גם בשביים אומר, תתחתני ביתי, מה אשתי? מה נשאר לך בחיים? טוב. לא, המשכתי. פתאום היא באה אליי אתמול, אומרת לי, רב, אני צריכה חליצה. אין לי ילדים. אישה שנפטרת בלי ילדים, שבעלה נפטר. לא עושים ייבום היום, עושים חליצה. לא עושים ייבום, חליצה. אסור לאישה שנפטר בעלה בלי ילדים, אסור לה להתחתן עם אף אחד עד שהיא לא או מתייבמת על ידי אח של בעלה.
רק אם יש לו
אחים. אם יש לו אחים. או אם היא רוצה. או שהוא חולץ לה וחלצה את נעלו. יש טקס חליצה שצריך לעשות על הרגל של של האח של החתן, אח של הבעל. טוב, תעשי חליצה. היא אומרת לי, הילד בן 11. הילד בן 11 הוא לא יכול לעשות חליצה.
עד איזה גיל הרב?
עד 13. ילד, אח של הבחור הזה שנפטר, הוא בן 11. היא אומרת לי, הרב, תציל אותי. הלכתי לרבנים, אמרו לי שאין, צריך לחכות שנתיים. היא שומרת נגיעה, שומרת צניעות, שומרת זה. שנתיים ימים, היא רוצה להתחתן. שנתיים ימים אסור לה להתחתן עד שהבחור, הילד בן 11, תציל אותי, לא מספיק בעלי נפטר, עכשיו ככה רבה מתעללים בי, מה עשיתי? היא הולדת בן שנתיים, צריך לחכות 11 שנה. תקפוץ לשמיים, תרד למטה, לא יעזור בדין. ניסיתי לפתור, אולי הילדים היו פסולים. אמרתי לה, מי היו הילדים בחתונה? אמרת לי, זה הרב של בית הכנסת, ועוד את הרב אחר. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אל תשאל, מה זה למה? ככה השם החליט. ככה השם החליט. שמעון היקר, צריך לדעת לבטל דעתך ודעתי בפני השם יתברך. זהו. אני בכיתי איתה כמעט. אני לא רציתי לפקוד לידה. אתה יודע איזה בכי קורא הלב? כל מי שהיה שם בכה. כל אלו שהיו שם בכו. זה לא, נכון, שנתיים זה לא נורא, אבל אישה שאיבדה את הבחור של החיים שלה. אני מפרסם, לא מפרסם את זה, חס ושלום, שלא יגידו למה אני מפרסם, אני מספר לכם את זה לפעמים, שיהיה לך פרופורציות בחיים. היא עברה משבר, איבדה בעל. עד שהיא מתאוששת מהטראומה הזאת, פתאום באים והיא אומרת, טוב, אני מתחילה את החיים מחדש, אומרים, לא, גבר, אתה צריכה חליצה. אוקיי, בוא נעשה חליצה. רגע, הוא בן 11. אז עכשיו מצחק אותו שנתיים. אתה מבין? זה לא קל. זה לא... בקיצור, חיפשתי להיתר, שלחתי אנשים שהתקשרו לעוד דיינים, לחפש, אולי יש משהו שאני לא יודע. אין כזה דבר. אין כזה דבר. לא מצאנו היתר בשום מקום, חוץ מנפסול את הקידושין שלה, לפסול את הקידושין שלה על ידי עדים פסולים, לבטל את הקידושין מעיקרה, וזה אם יש עדים פסולים. זה קורה לפעמים, שהעדים בחתונה היו פסולים, הרב למשל לא שם לב, לקח עד של הבלה, שמלווה בריבית, או עושה... כן, בטח, מה?
הרב, אם היא מתחתנת, הילד הזה ממזר?
לא ממזר, לא ממזר. האם מותר להיכנס לחדר כושר להרים משקולות בשבת? התשובה היא, אם הוא נהנה מזה, מותר. אם החדר כושר מופרד בלי נשים, ברור, או שאין אנשים בכלל, אין אנשים בכלל, והוא נהנה מזה, מותר. אם הוא לא נהנה מזה, אסור. בסדר מתוק שלי? הלכות לשון הרע, רבותיי היקרים והמתוקים, ואהבת לרעך כמוך. אסור, אסור לשנוא יהודי. לא תשנא את אחיך בלבביך. אין לי פתרון למקרר, מותק שלי. אולי תזכיר לי את זה, נדבר על זה.
הרב, בדרך של המקרר יש לך תמיד מוקצה. שמרים, כל מיני עזר כתמרה, דברים כאלה.
לא, יהודי, טוב, אני עובר ללכות לשון הרע, רבותיי.
זה חשוב שלא יהיה הדברים האלה, מה?
כן, בדיוק. תגיד לי אשתך, תבוא הביתה היום, תגיד לי אשתך. אשתי במקרר לא שמים... בדיוק, מה הבעיה? זה לא סוף העולם. תגיד לרבנית שלך, גברת יקרה. למה? תרגיל אותה... איזה דברים, נשמה? עונת כניסה עשה פעם מזנון שעתי אכלתי זה אכן, מה אתה רוצה ממני? עובדיה, אני נראה לך כתוב לי פה טבח או שף בינלאומי, תמצא פתרון לשם, אתה מספיק חכם, מספיק אינטליגנט ומספיק חכם לפתור את הבעיה. תבלינים למוקצה הלכות, רבותיי, לא תשנא את אחיך בלבביך, אפילו מי שמעצבן אותך נורא נורא בשיעור, אסור לך לשנוא אותו. ומי ששונא יהודי, רבותיי היקרים, אני קולט שאנשים לא מבינים, לא מבינים את זה, את המשמעות. האמת היא שגם אני לא יורד לי הסימון, היום יורד לי יותר הסימון. ואהבת לרעך כמוך. יהודי חייב לאהוב כל יהודי, חוץ מבן אדם רשע, מרושע, עוכר ישראל. אתה יודע, מאלו ש... שעושים חס ושלום נזק לישראל, יש כאלה לצערי הרב, אבל לא עליהם אני מדבר. עזוב אותם. עזוב אותם. אני מדבר עלינו. שכונה שלך, חברים שלך, בית הכנסת שלך, מקום העבודה שלך. לאו מהתורה לא תשנא את אחיך בלבביך. הבת שלי באה אליי ואומרת לי, אבא, אני שונאת אותה. אני הזדעזעתי. היא אומרת את זה בתור ילדה. אתה יודע, יש סלנג של ילדות שאומרת לך, אני שונאת אותה. מה זה שונאת אותה? הכוונה היא מעצבנת אותי. אבל לא שונאת אותה בזה. אמרתי לה, איך את יכולה? את עוברת עליו, אכלת חזיר עכשיו. אז היא אומרת לי, אבא, אני לא מתכוון שאני שונאת אותה, אני פשוט לא אוהבת אותה. אמרתי לה, גם זה חזיר.
אבא, אני דבר על שלא חייב לאהוב. אי
אפשר לאהוב, יש כאלה שאהוב.
לא, פעם אמרנו שזה לא תסנא.
הוא מערבב, הוא מערבב בין הנושא.
לא תסנוע, אבל לא לאהוב, לא חייב.
חייב לאהוב.
מה אתה אומר? אז מה, איך אתה מסביר את הפסוק ואהבת לרעך כמוך?
הנה
חינם, נדבר על רעך. גם רעך ולא רעך. אתה חייב לאהוב אותי ואני ואותך. מה אתה עושה לי ככה עם האצבע? אני שואל אותך עכשיו עליי ועליך. מה אתה שואל אותי?
בשכונה
לא
כולם
רעים
שלי.
או וואו. אלו, תירגעו, תירגעו.
אליהו, אליהו, אליהו. אליהו, אליהו. אליהו, עזוב, עזוב. ברח לו, זה בורח לו. עם האקסל זה בורח לו מדי פעם. תשמע, תשמע מה טוב. בובה, 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 בובה. אל תעשה לי פה עכשיו פירוש חדש של מגמרה. שמעת? לא יודע באיפה הבאת את זה? ממני לא הבאת את זה. לא ממני. לא יודע, זה גם לא נכון. אף אחד בישיבה לא למד אותך. אף אחד בישיבה לא לימד אותך כזה דבר. אף אחד לא לימד... לא, עם האצבע תעשה. שאלה אם זה יעזור לך לעשות. ואהבת לרעך כמוך, למה זה רעך? רעך במצוות. כל יהודי בעם ישראל ששומר תורה ומצוות, שעושה, מתנהג כיהודי, הרי הוא כרעך, אתה חייב לאהוב אותו. ואתה לא אוהב אותו, אתה מבטל מצוות עשה מהתורה. אני שאלתי אותך על חילוני עכשיו. תתחיל בדתיים, שיהיה לך, כשתסיים את כל הדתיים, תגיע לחילונים, תבוא אליי, אני אפתוח את הבעיה. אל תדאג לחילונים. גם חילוני צריך לאהוב. לאהוב? קודם כל, להסתכל עליך בעין טובה, כמו שאני אוהב אותך. והלוואי שתאהב אותי כמו שאני אוהב אותך. סתם. יכול להיות שתאהב אותי באמת. אני אוהב, אני באמת אוהב. אתם לא יודעים, אני מסתכל עליכם כל אחד ואני באמת אוהב אתכם. כי אני מצווה לאהוב אותך, אחי. אני מצווה לאהוב אותך. אני רואה אתכם עכשיו, יושבים פה בשיעור, ויש לי אהבה גדולה אליכם. אתם מקשיבים, אתם צוחקים, אתם מתעצבנים, אתם ככה. גם שאתם שואלים שאלות, אני אוהב אתכם, כי אני יודע שזה בא ממקום טוב. רק אני חייב להמשיך את השיעור, כדי שיהיה לי סדר בשיעור, אבל זה לא... אהבה יש... אני...
לא, לא בעיה לאהוב את הרב. לרב, איפה שהרב נמצא, ואתה רואה אנשים שמה שקרה באים להציג להם, איך אפשר לאהוב דבר כזה? אין לי, כמו עם השיעור עכשיו בבני ברק, שבאו ונצחק משהו, איך אפשר לאהוב דבר כזה?
זה העבודה
שלו.
אה, אתה מחמם אותו עכשיו, אתה מה שאני אומר? איך השם שלך תזכיר לי? אוריאל מתוק שלי, נשמה שלי. תשמע, אתה חושב שאני עובד עליך? עזוב נשמה. אתה לא... אתה תקשיב מה הרב אומר לך, תגיד אמן, הרב עונה לך, והכל בסדר מתוק שלי. ואהבת לרעך כמוך. זה קשה, שלומי? קשה. לאהוב כל יהודי, זה אולי אחד הדברים הכי קשים בעולם. לאהוב גם את אלו שעושים לך פלפולים על הצוואר, ומחפשים אותך, ורק הבניין של יביע עומר, אתה יודע, לא באים אליי, אף אחד לא בא אליי. אבל אנשים מסביב, מה זה? מי נתן לו יותר בנייה לכל כך הרבה קומות? מי נתן לו זה? מאיפה יש לו כסף? מה, הוא מספר שאהרון זהב, זה מזהב, על מי הוא עובד? זה מזהב, זה נראה לך זהב בכלל? ומה זה אנשים? אז שלומי שואל, כבוד הרב, בסדר, אותך לאהוב, אותי לאהוב, בסדר, אני בן אדם סחבק, נחמד. אבל לאהוב מישהו אחר, שלומי היקר והמתוק שלי. לא אני כתבתי את התורה, ולא אני אחראי עליה. אם אלוקים ציווה אותנו לאהוב גם אותם, הם אנשים טובים, אני קורא להם, יש להם הפרעה. אני למדתי במשך השנים להכיל גם אותם. ויתרתי, והשם ביטל. השיעור עכשיו, ברוך השם, בן פורת יוסף, בן פורת יוסף, בן פורת יוסף, חסד השם עלינו בפתח תקווה גדל, פי שתיים, פי שלוש, מה שהיה בבני ברק. ועכשיו ביקשו עוד 100 כיסאות, כי יש עוד אנשים בחוץ שאין להם מקום, רוצים לעשות עוד קומה שלישית.
הנה, עכשיו גם את הרב אמרו, אם מעבירים בשם, יש
לו בר שם. כן? מאיפה?
מי היה במודיעין, גם כפיים עם השכנים, עם החניות. היה כבר
צריך
לשבוע, נדחה לשבוע.
שבוע הבא, ברוך השם. כן? איזה יופי. השתבח שמולה. חסד השם ברחמים. בקיצור, מה שאני אומר לכם, אוריאל היקר והמתוק. אוריאל, אני אומר לך רק הלכות, תאמין לי, אני לא אומר לך חומרות. חייב אתה לאהוב כל יהודי. במה זה בא לידי ביטוי, האהבה הזאת? בדיוק. במה מתבטאת האהבה? כמו שאתה רוצה שיואהבו אותך? אתה רוצה שיואהבו אותך?
הרב שקלצי שואל שאלה משם, הוא סימן לי עם היד.
מעזרת נשים, כן. מה שואל הרב?
שקלצי שואל אם אפשר לאהוב גם רפורמים.
לא, ישר מרפורמים. אני שואל שאלה על יהודים, למה הגעתם לרפורמים? למה הגעתם לרפורמים? עזוב אותך, בוא נתחיל.
הוא שאל, לא אני.
הוא לא מאמין שהוא שאל.
מה, הוא מסמן לי שעה עם היד לשאול?
התשובה היא ככה. כשציים לאהוב את כל הדתיים ששומרי תורה ומצוות, ותפתור את הבעיה הזאת, ותגיע עכשיו לרפורמי, ותשאל אותי הרב לאהוב אותו, תבוא אליי, אני אפתוח את הבעיה. בסדר, מותק? זה ייקח לך, אבל בעזרת השם, אני מקווה שזמן קצר, אבל זה לוקח הרבה זמן. עצוב אותך, בוא נחל, נועב, אתה יודע מה? בוא נתחיל לאהוב את האישה שלנו.
אוהבים.
עכשיו אתה אומר את זה. עכשיו. לא, זה שמע, היא שומעת אותך בגלל זה.
אוהב אותה. אוהב אותה.
לא, באמת, באמת, רבותי היקרים. אי אפשר לאהוב בלי לתת כף זכות. יש אנשים באמת מסכנים. יש אנשים מסכנים. עם כל מיני הפרעות. הפרעת, למשל, קשב וריכוז. זה הפרעה שלדעתי צריך לשים ריטלין במוביל הארצי. כולם צריכים ריטלין, אחי. כולם הפרעות, על קפיצות, על נרבים בידיים, נרבים ברגליים, חוסר הקשבה, כן הקשבה, לא הקשבה, ולא מצד רוע, מצד פשוט מאוד, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, לחוצים, תקופה לחוצה, חדשות, מלחמות, אתה יודע, חשופים לכל כך הרבה דברים קשים. ובסדר, אז אנשים בבלבלות קצת, אנשים בבלבלות, גם הקנאה, אני אומר שמי שלא עובד על הקנאה שלו, הוא בן אדם מסכן, מסכן. וכדי שלא יהיה לך, אתה יודע, אתה מבין את הכוונה שלי? פתאום אתה רואה, בא לך מישהו, בונה לך בניין, עושה לך רעש, ועכשיו, אין מה לעשות, זה 3 שנים שעובדים שם מלא מסעיות, וזה מפריע. עכשיו, אם זה מישהו בית כנסת שלך, בסדר, יאללה, בית כנסת שלי, זה כיף. זה בית כנסת גם של מישהו שאתה לא סופר אותו, אז בכלל הקינה מרקיע שחקים, אתה מבין? הכל בסדר, הכל בסדר. אני מחלק אהבה, אני מחייך לכולם, אני אוהב את כולם, אני אומר להם שלום, לא עונים לי, לא עונים לי. מה אכפת לי? מה אכפת לי? לא עונים, לא יענו, כל בסדר. וואלה, הוא אמר לי שלום. 20 שנה הוא לא אמר לי שלום, יום אחד הוא בא אליי, אומר לי, שבת שלום. אני עמדו לי על אנשים, עכשיו לא רוצה שיהיה לשון הרע, אז לא הגבתי, אבל הייתי בהלם. הם מדברים איתי ואני לא עונה להם. אני מסתכל, הוא אמר לי, לא יודע מה קרה לו. ברוך השם, זה לא קו זכות. כן, בכל מקום, רבותיי יקרים, כדי להגיע לביטחון, לאמונה, לשלווה ולא לקנות, חייבים אמונה בבורא עולם. איזו העשיר, שמח בחלקו. זה רק על ידי אמונה בבורא עולם, שהשם ייתן לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. קמחא דפסחא, לא לשכוח כל אחד.
רבותיי, עת צרה היא ליעקב, והלוואי וממנה יבשע. צריכים לדעת שהתקופה שלנו נוראה, דבר כזה לא היה. לא רק שכל יום הרוגים ופצועים, ששם ירחם על כל החיילים שיחזרו לשלום, השבויים, אוי מה הם סבלים שם. אבל אחרי כל הצרות שזקוקים לרחמים מרובים, הולכים רשעים ומסנים את התורה ורוצים שבחורי ישיבות יתגייסו לצבא, והם לא מבינים שהם כולם חיים רק בזכות לומדי התורה. אין להם זכות לחיות. למה יש זכות לחיות למחלל שבת, שונא אלוקים? למה אין להם זכות לחיות? ומי שלמד חומש בראשית יודע שמאז ומעולם לא הייתה עיר של רשעים בעולם כמו סדום, והקדוש ברוך הוא רוצה להפוך אותם, ואברהם אבינו מבקש רחמים על אנשי סדום. והקדוש ברוך הוא מבטיח לו ואומר, אם אמצא בסדום 10 צדיקים, ונסעתי לכל המקום עבורם. כלומר, אילו בסדום הייתה ישיבה של 10 בחורים, כל אנשי סדום הרשעים היו נשארים בחיים. אבל לא הייתה ישיבה, ויהפוך אלוקים בתארים, עבר אותם ולא נשאר מהם אחד. 5 ערים, סדום ועמורה, אדמה וצבעים וצוער. אחד לא נשאר. לא את היחידי שניצל בזכות אברהם. אז מי מחיה את מי? אני לא שומע רדיו, אני בדיוק. כשאני פעם היום, פעם היום, פעמיים היום, שומע חדשות, נגיד, 3 בצהריים, 11 בלילה, אם אני פתח את הרדיו, דקה אחרי זה אני כבר לא שומע. אני לא בא לשמוע את כל השטויות, מה שכל מזמינים את זה לדבר, וזה מה אמר השר הזה, ומה השמאלני הזה. אני 300-11-00, מה החדשות שומע? פתחתי דקה אחרי זה, לא פותח, לא פותח, לא רוצה לשמוע. אז בדיוק שמעתי קצין, קצין, אתם יודעים מה הוא אמר? כל בחורי ישיבות הם עריקים, והוא אומר ככה, אתם יודעים מה זה עריק? עריק זה לא גנב, זה יותר גרוע מגנב, כי גנב גונב פעם אחת, ועריק הוא כל הזמן עריק. תראו איזה שנאה להכניס אחורי ישיבות, שידעו שבחורי ישיבות הם לא גנבים, הם גרועים מגנבים, כי עריק זה לא גנב. הרי זה לא גנב, הרי זה פחות מגנב. חבל שלא הייתי יכול לעמוד כנגדו. והייתי אומר לו, מה אתה אומר? שהרי יותר גרוע מגנב, למה? כי היועצת, היועצת המרשה, המרשעת הזאת, רואי מה הייתי המסכנה, הפסיקה את התמיכה בכל עולם הישיבות, היד שלה חתמה, היד שלה חתמה, חלילה להחריב את הישיבות של היתורה, רואי, רואי. אבל את הקצין הזה רציתי לשאול, מה אתה אומר? שעריק יותר גרוע מגנב? אבל פושע הוא יותר מגנב. גנב ופושע. גנב ופושע. אומרת הגמרא, מי הם פושעי ישראל? יהודי שלא מניח תפילין כל יום, חכף את הראש, יד, יד וראש, שלא מניחים תפילין? אלו הם פושעי ישראל. כי אדם קם בבוקר, צריך תפילין ביש כנגד הלב, שמה בתפילין יש, שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד, שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד, מתחילת היום דה לך. הלב, יצפר כנגד הלב, הראש, זה השכל, משועבדים לשם, שמה ישראל, השם, יהיו בועד, אין תפילין, אז אתה פושע, מה אתה מדבר איתי? עריקים גנב מיותר, אבל אתה פושע. כי אם אתה לא מניח תפילין, אתה פושע. פושע לא לפי ציווי היועצת. אתה פושע לפי חוקי האלוקים שברא אותך. מה עושים? מה עושים? מה עושים? מי שרוצה לנו. זה פח הפחדים. פער הפחדים, פער הפחדים. אין כוחנו אלא בפה. אחים יקרים, מי שאכפת לו על עצמו ועל משפחתו ועל התקופה ועל עם ישראל, להוסיף עוד כמה פרקי תהילים. אל תפסיד תפילת ציבור אחד. אל תפסיד ימני שמר הבא אחד. כל אישה תתלבש יותר צנוע, כי זה הקדוש ברוך הוא אוהב, ואז הוא הבטיח שהוא ישמור את עם ישראל. שאלו תלמידיו, את רב לזר הגדול, הם היו לפני 2000 שנה, ראו ברוח הקודש, לא יאומן. אני לא נביא ואני לא מתנבא, המשנה, במסכת סוטה, שמביאה כמה סימנים לפני ביאת המשיח, אחד מהדברים, על הגליל יחרב. כמעט 100,000 אנשים ברחו מהבתים, אני יחרב. ואיפה מסתובבים? ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר, מסתובבים מכאן לשם תלרבה, משם לשם, משם לכאן. אבל זה לא ככה. ואז, ואני מדבר איתכם, רב שמעון בר יוחאי, שמעון בר יוחאי, שאמר, גם אם לא יהיו לומדי תורה, כל העולם יעמוד עליי ועל בני. כל העולם יעמוד עליי ועל בני. כי ברגע אחד לא יהיה תורה, אין עולם. ורבו של רבי שמעון בר יוחאי היה רבי עקיבא, שעד גיל 40 לא ידע לקרוא, היה בור ומארץ. תראו מה אדם יכול להשתנות. אנשים אומרים, תשמע, רב, אני לא למדתי פעם, אני לא יודע אפילו להתפלל. רבי עקיבא, בן 40, התחיל. עד אז, הוא שמע תלמידי חכמים, הוא היה בארץ. הוא אמר, אם אני אתפוס תלמיד חכם, אנשכנו כחמור, לא כמו כלב. כלב נותן רק נשירה בבשר. חמור שובר את העצם. רבי עקיבא אומר, אתפוס תלמיד, כמו השמאלנים האלה, אתפוס תלמיד חכם, אנשכנו כחמור. ורחל, ביתו של קל בסבוע, היו אחד משלושת עשירי עולם. אחד היה קל בסבוע. למה קל והוא קל בסבוע? כל מי שנכנס לביתו רעב ככלב, יצא שבע. פרנס את כל אנשי ירושלים. וביתו אהבה את רבי עקיבא, ידע שהוא בור. אדם הוא מידות טובות, מידות טובות. התחתנה איתו. הוא הלך ללמוד תורה, נתנו ללמוד, הוא הלך אחרי החתונה, ללמוד תורה 12 שנים. לא שבוע, לא שנה. 12 שנים, והוא חזר עם 12,000 תלמידים. הוא חזר הביתה, אחרי 12 שנה, הוא רוצה להיכנס לבית. אז הוא שומע שמישהו מדבר עם אשתו, אחד מדבר עם אשתו, עם רחל, ביתו של רבי עקיבא, אשתו של רבי עקיבא, והוא שומע שהבן אדם אומר לה, תגיד, מה התחתנת איתו? מה עשית? שטות חייך. התחתנת? 12 שנה מחוץ לבית, הלך ללמוד תורה, מה יצא לך מזה? תגרשים ממנו. אז היא אמרה, תאמין לי, אם הוא היה שומע לעצתי, שילך ללמוד עוד 12 שנה. הוא לא נכנס הביתה. הוא עשה אחורה פני קדימה צד, והלך ללמוד עוד 12 שנה. וחזר עם 24,000 תלמידים. ואתם יודעים מה הוא זכה? כשהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, כשהקדוש ברוך הוא הראה את רבי עקיבא, שהיה דורש תילי תילים. מי שאלה פעם מספר תורה, רואה על האותיות שיש כתרים. תגים. זה כתרים, תגים. על כל תג ותג, הוא היה דורש תילי תילים של הלכות. וכשהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו את רבי עקיבא, אמר לו, משה רבינו, הקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן תורה על ידי, יש כזה ענק רבי עקיבא? עד 40 הוא לא ידע לקרוא. אז זה עוד, אני לא רוצה להגיד לכם, לא עזר קודשי. וגם רבי עקיבא היה לו רב. גם לרבי עקיבא היה רב, שהוא קראו לו רב לזן. רב לזן בנו קודש. גם הוא, עד 28, מימיו לא קרא קריאת שמע. עד גיל 28, לא ברברכת המזון. לא עשה שהכל יהיה בדברו. תראו מה אפשר לזכות. ואלה, לא תהיה רבי עקיבא, לא תהיה רב לזר. אבל תראו מה אפשר לזכות. עכשיו אני מדבר איתכם על רבו של רבי עקיבא, שרבו של רשב"י, רב לזר. הם ראו קדימה עכשיו, בתקופה הזאת, זה לפני 2000 שנה ראו, ושאלו, מה יעשה האדם מנסה לחברות של משיח? אמר להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אין שום, לא יעזור שום דבר. שם שאני, מה יהיה, מה יהיה? גם מה יהיה עם הישיבות כשהרשאים האלה כמובנים. ומה יהיה? כל העולם נגדנו. כל העולם נגדנו. כל העולם נגדנו. יש לי כאן 100 מיליון ערבים. סין שורפת, שין מעצמה. אם אני מדבר איראן, לכל אירופה, מאמריקה. מה יהיה? אין לך מה יהיה. אין כוחנו אלא בפה. אין כוחנו אלא. עוד המניה ישמי רבה, עוד פרק תהילים, אין לך שרפנו בבית הרבה זמן. עכשיו יש לך 5 דקות, עכשיו תפתח ספר תהילים. סגור בערב את התוכנית, לך ערב בכל מקום שהיום שיעורי תורה. מה יעשה אדם בהינשא? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. רבותיי, עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור. אתה מציל את עצמך, אתה מציל את המשפחה, ואתה מציל את עם ישראל. מה יעשה בהינשא? תורה וזה לא כאן, אבל זה החיים. זה אתה מציל, מה יצא וינסה, יסוג בתורה ומיות חסדים. כל יום ללך לשיעור. ברוך, טוב, אדוי נוי, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבור. הלו, הלו, ספר נפלא, כאן יש ספר, כאן יש כמה ספרים. אין לי את הספר הזה כי לי יש שערי תשובה ספר לבד, אורחות צדיקים ספר לבד, מסילת ישרים ספר לבד, כאן יש את כל 3 הספרים מיחד. גם עם ניקוד יפה, אותיות גדולות, מנוקד, מתוק. אני פותח לכם את שערי תשובה, מי שירצה, לבדוק, בשער השלישי, יש שער ראשון, שער שני, בשער השלישי, באות י' ג', בשער השלישי, באות י' ג'. יש במצוות עשה, מן החבורות, שאין המון העם נזהרים בהם. קודם הוא מזכיר, אסור להזכיר שם שמיים לבטלה, שכיימה משם השם. עוד נשבע, זה עוד יותר. בחיי אלוקים, הוא אומר שם השם. אמי, אלוקים. תמיד לך, אתה יודע, ראיתי את יודה, תמיד בחיי אלוקים. אוי, זה חמור. בכלל אסור להישבע, עוד עם שם השם, אבל זה לא הנושא שלי כרגע בכלל. כי אני אמרתי לכם שאני מדבר איתכם איך להינצל מהתקופה, תורה וגמילות חסדים, תקשיבו. לכן, במצוות עשה מן החמורות שאין המון העם נזרים, זה גמילות חסדים. וגמילות... וגמילות חסדים יותר מן הצדקה. למה? למה גמילות חסדים יותר מן הצדקה? הצדקה לעניים וגמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים. עוד? הצדקה בממונו וגמילות חסדים גם בגופו. הוא חולים, חסר קלה, להתאמן. עוד! צדקה לחיים, מילות חסדים, בין לחיים בין למתים. אז כן אמרו, על 3 דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל מילות חסדים, תשמעו מילים, הלו, לא הרב יוספי, עכשיו תשמעו את רבנו יונה. כי חייב אדם לתרוח בדרישת טוב לעמו, ולשקוד בחריצות בענמל נפשו על תקנת חבירו, וזאת מן החמורות ומן העיקרים הנידות שמינן. לעשות חסד? זה מן החמורות ומן העיקרים הנידות שמינן. וגם הענק הזה, רבינו יונה, אין לו רשות אצלנו, אין, זה לא כנסת שכל אחד עם הפה שלו, עם השטויות של מה שמדבר. גם הרמב"ם וגם הרמב"ם בית יוסף וגם רבינו יונה לא יכולים להגיד שום דבר מהראש שלהם. תביא מאיפה, מאיזה גמרא אתה מביא את זה? מאיזה פסוק אתה אומר את זה? איפה אתה יודע שגמילות חסדים, גמילות חסדים זה מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם. הנביא מיכה, 48 נביאים היו לישראל, אחד מהם הוא מיכה. תסתכלו מיכה פרק ו', מה השם אלוקיך שואל מעמך? הלו, מה השם שואל מעמך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך. אהבת חסד, יאהוב חסד, יאהוב חסד, יאהוב חסד. אני רואה את זה בדרכים. יש כאלה, עוצרים, עוצרים טרם באמצע הלילה, והוא צעבים כל הרכב הזה. לא עוצר, הוא לא רואה אותו, הוא לא רואה אותה. יש לי בא אותו? חם, קר, גשם, קיץ, ממה... מה זה לא לעשות חסד? ומי שלא עושה חסד לא יעשו איתו חסד. כי הקדוש ברוך הוא מודד לכל אחד כמידתו. אדם בונה לעצמו, מי שבעל חסד יעשו איתו חסד, ומי שלא בעל חסד, למה יעשו איתו חסד? יש שלושה סוגים מבעלי חסד. יש גם מבקשים מנו, הוא לא מסתכל עליך. ויש כאלה, כשמבקשים מהם, הם מוכנים. ויש כאלה בלי שמבקשים. הם רוצים, אולי אני יכול לקחת אותך? בוא, אולי אני יכול לעזור לך? בלי שהם מבקשים מהם. למה זה? ומי שעושה חסד, יעשו איתו חסד. ואני רוצה לספר לכם? מה היה גדול? לא הכרתם אותו. הרב שך? שהיה גדול אדון, נפטר לפני 20 שנה. ענק בענקים, כולו תורה, כולו תורה. אבל תורה לא מספיק. תורה מצווה, תורה וחסד. כל גדולי עולם החזון איש, וחפץ חיים. כל בן אדם שבא אליהם לבקש ברכה, עצה, קיבלו אותו. כן, שעת ביקור. פתאום בדלת, נכנסו. שמוע, זה שי של חסד. המשך נפטר בין, לפני 20 שנה, היה בין 103. היו באים להתייעץ איתו, אולי עונה מיד. היו באות בנות שלמדו באורחה מהמוסר גדול לבנות מבתים לא דתיים, חצי דתיים, לבנות היו צליחות, ויצאו להם שידוחים. ושידוחים לא מוצאים בעצה. לא, לא איך היא נראית יפה או לא יפה. היא נראית יפה, חמודה, יכול להיות כזאת מכשפה, התקלל אותך ואת אמא שלך, אתה לא תדע איך לצאת ממנה. עם כל העודם שלה. אז היו באות בנות אל הרב שך לשאול על שידוך, הוא לא היה עונה מיד. הוא היה מרים טלפונים אל ראשי הישיבה של הבחור הזה להתעניין מי הוא הבחור, אם הוא אכול טוב או לא, אם יש לו לב טוב או לא, כאילו זה הבת שלו, הנכדה שלו. לא מכיר אותה, ודואג לה כאילו. וזאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם. תשמעו, תפתחו את האוזניים ותספרו את זה לאחרים. היה אברך בכולל שהציעו לו לקבל משרה ראש כולל בצרפת. הלך אל הרב שך להתענן האם נמצא לצרפת לקבל את המשרה להיות ראש כולל. אמר לו הרב שך, תן לי כמה ימים, אני הוא לא נסתם. תן לי כמה ימים, אני רוצה להתעניין עבורך. וזה היו ימיה האחרונים של הרבנית שח. הייתה מאוד חולה, הרב מאוד היה מסור אליה. כעבור יומיים הרבנית הפטירה, והרב יושב שבעה, אני גם הייתי שם, אלפים באו, באו לנחם. בין הבאים, היה גם האברך הזה, האברך שהיה יומיים לפני זה אצלו, לשאול האם לקבל את המשרה בצרפת או לא. והרב שח בשבעה רואה את האברך, עשה לו ככה, אמר לו, בשבעה, ביררתי עבורך, זה מתאים, אתה יכול לנסוע לצרפת, בעזרת השם תצליח. והאברך הזה היה לו אומץ. שאל אותו, סליחה כבוד הרב, הרב אמר שרוצה להתעניין עבורי. מתי הרב יצא להתעניין? הייתי לפני מים והרבנית חולה, והרבנית נפטרה. מתי הרב הספיק להתעניין עבורי? אומץ. תשמעו, תפתחו את האוזניים. מה לא הרב שח? אמרתי לך שאני רוצה להתעניין אצל ידיד שלי, שהוא רב בצרפת, והוא יודע. את הרב הזה שרציתי להתעניין, פרשתי בלוויה. בלוויה של אשתו של הרב. בלוויה של אשתו, הוא פגש את הרב מצרפת, ושאל אותה עבור האברך הזה, אם מתאים לו הכולל בצרפת או לא. מתחיל להבין. אתם מבינים מה תורה מחנכת את האדם? בלוויה של אשתו הוא מתעניין על האברך הזה. וזאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם. מה השם אלוקיו שואל מעמך? כי מסות משפט ואהבת חסד והצנע הלכת עם אלוקיך. ואני אומר לכם דרך אגב, שהצנע הלכת זה לא רק צניעות של נשים. הצנע הלכת זה להסתיר את המעשים הטובים. אל תתגאה. אל תתגאה, אל תתגאה. הייתי בישיבה, תרמתי 1,000 שקל. הייתה אישה אחת, הייתה צמה כל 70 ו-50, אבל אני סיפר את זה לכולם. הייתה נכנסת לאנשים, תנו לי לשבת, אני חלשה מעצום, אני צמה כל שני. הפסידה כמעט את כל סחורה. כל המתגאה מפסיד כמעט את כל סחורה. הצניע הלכת. הצניע הלכת עם אלוקיך. עכשיו רבותיי, תשמעו טוב. אני רוצה, אם תהיה לי זכוי, גם אני אצא הרבה זכויות, הרבה זכויות. שנעבור את התקופה, שנהיה בריאים. שנעבור ונזכה לגאולה. הלוואי שנזכה השנה הזאת להיות בירושלים, בחורבן פסח. יום שני בלילה. זה כבר פחות משלושה שבועות לליל הסדר. ליל הסדר יהיה יום שני בלילה. ובערב פסח, יום השני, צריכים להקריב קורבן פסח. לבית המקדש שירד אש מן השמיים. זה לא סולל בונה יבנה אותו. כי אתה השם באש הצתה, ובאש אתה עציל לבנתה. ירד אש מן השמיים. אולי עוד השנה, כן, אולי עוד השנה. הלוואי. שמו. תראו מה אפשר לזכות? היה אחד מגדולי גדולי המקובלים, זה אין כאן אחד שלא יודע שגדול המקובלים בחמש מאות שנה האחרונות, מי היה מקובל הכי גדול? האריזה. האריזה, שכבו בצפת. אבל אמן שיתר אל רבו, רבו היה רמק. מי שמכיר, מי שבבית הקברות בצפת, אני מכיר את זה עשרות שנים, יורדים בבית הקברות, העתים בצפת, יש שם ארבעה קברים כחולים. אריזל, רבו הרמק, רבי משה קורדיבירו, רבי שלמה הלוי לקבץ מחבר לחד עודי, והרגבז. ארבע. רבו של האריזל היה רבי משה קורדיבירו. והוא אמר, מי יהיה ממשיך דרכו אחרי, לפני שנפטר? הוא אמר, כשהוא ימות, כשהוא היה, עמד להיפטר מן העולם, מי שיראה מעל המיטה שלו עמוד אש עד השמיים, מי שיזכה לראות עמוד אש, הוא יהיה הממשיך שלו. היחידי שראה זה היה אריזן. ואריזן, הוא נפטר בן 36, תראו מה הוא זכה, הוא הגיע לשיא שאין לו מה לחפש בעולם. כותב רבי משה קורדיבירו, מי שרוצה לזכות. על אווירה הכי קטנה שאדם עשה בעולם הזה, יצטרך בגיהנום לסבול יותר מכל ישורי איוב שהיו לו כל ימי חייו. לאיוב היו 10 ילדים וכולם מתו. צאן ובקר וכולם מתו. וכל גופו מלא מחלות. ואשתו אמרה לו, ברך אלוקים ומות, קלה כבר את אלוקים, מספיק. קלל את אלוקים, גמרנו. מה אתה שותק? מה אתה עוד מאמין באלוקים? אמר לה איוב, כי אחת הנבלות תדברי, את מדברת כמו נבילה. מה? רק את הטוב נקבל מאת האלוקים, ואת הרע לא נקבל. רק שטוב, בריאים, ברוך השם, אני אשמע, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. מתחתן, עשה את זה, ברוך השם. נולד ילד, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. רק את הטוב נקבל מאת האלוקים, ואת הרע לא נקבל. כי אחר את הנבלות תדברי. כואב הלב, היום, אחים יקרים, היום, תדעו לכם, שאחד משלוש עיקרי יסודות הדת זה שכר ועונש. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. כל מי שהגיע כאן הערב לשיעור, אתם לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא ישלם לכם על השכר פשיעות. יש לי הרצאה שיש שיעור על אוהב צהר. יש לי שיעור אולי חצי שעה לעבור את הדידה. רק השכר פשיעות. רק על ה... לא, לפני שנכנסתי לכאן. על כל פשיעה ופשיעה. על חצי פשיעה. מה מובטח לכם? ועל כל מילה של תורה שאני מדבר ואתם שומעים זה כאילו אתם מדברים. ואחרי זה עוד מישהו יקר אולי הבית העירת שמיים, יתפלל, יגיד פעם אחת ברכה יותר בכוונה, הרווחתם. זה יסודות הדת. זה יסודות הדת. אני מאמין במונה שלמה שבורא יתברך שמו, גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש דברי מצוות. או בעולם הזה, או בעולם הבא, איך שהקדוש ברוך הוא מבין? תשמעו אותו. וזה היום נהיה בדיחה. מה זה מטיפים? כבוד הרב, מישהו חזר משם? כבוד הרב, כבוד הרב, מישהו סיפר לך? מישהו, אתה ראית אחד חזר? אחד חזר? הביא לך דרישת שלום משם? מה זה אחד חזר? מה זאת אומרת חזר? משה רבינו לא קיבל תורה מאת האלוקים? משה רבינו לא קיבל תורה מאת האלוקים? ואם אתם רוצים לדעת שתהיה תחיית המתים ואדם חי, פסוק בשמואל, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור, החיים את השם אלוקיך. והייתה נפש אדוני צרורה את השם אלוקיך. הגוף בקבר, הנשמה עולה וחיה, בגן עדן אדיר. וזה נפר בדיחה, זה נפר בדיחה. נפר בדיחה. כבוד הרב, מישהו חזר משם? שמי יכול לשאת שלום משם? מי זה ליברמן ולפיד? מי זה? צוחקים, מבזים, שמים פס על אלוקים. רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס היו מטומטמים? בבא סאלי? בן איש חי? מרן? עכשיו, ואותו היה מלאה. עבד היה כזה עני, בצלתו היה כזה עני. לא היה לו כסף לכלום. היה עומד עם ספר, כל הלילה על יד עמוד חשמל, וגומר את הספר בלילה. וגומר את הספר על יד עמוד חשמל. כל לילה היו מטומטמים? כל לילה היו מטומטמים? על מה הם מבינים היום אלה? על בחורות? על סמים? על מכוניות? על כסף? על צחוקים? מה הם יודעים? לא יודעים לקרוא צורת רש"י. מה הם מבינים? מה תתפלאו עכשיו? תשמעו את הרמ"ח, תשמעו את הרמ"ח. הקדוש ברוך הוא, מרוב אהבתו לישראל, ולא רוצה שיגיעו לגיהנום כי אין לתאר את האישורים, אז הקדוש ברוך הוא מביא שלוש עונשים, בעולם הזה, שזו היא טובה, כדי שלא יצא להגיע לגיהנום. תשמעו עד הסוף. אחד מהם עניות. אדם עני, קשה, חיים קשים, זה כפרת הבנות. חדשו למחלות. בין אינסטנט, אלא תשבר לו עליכם ולא עלינו. אוי, אינסטנט, כפרת הבנות. הם מכפרים לו כאן. חד שלום, מוות של ילדים קטנים, כפרת הבנות. שמעו את הרימה, עוד לא התחלתי להגיד לכם. ישאלו את האדם, הלו, כל הישיק, אנחנו... הלו, מי רוצה גיהנום? חד וחלילה! מי רוצה לשכב בבינשטון? חד וחלילה! מי רוצה עניות? חד וחלילה! מי רוצה ילדים ימותו? חד וחלילה! הכל חד וחלילה! חז וחלילה, זה חז וחלילה. אז מה יהיה איתך? אז מה יהיה איתך עם כל העבירות? איפה התפילות והברכות והסלילות והתורה והברכת הבנות? איפה? מה הרמק? הרב משה כבר דבר רבו של הרים ואומר, אפשר להתכפר את כל העבירות? בלי כל הדברים לא גיהנום? וילדים לא ימותו? ולא עניות? ולא מחלות? סבילת העלבונות. יביישו אותך ואתה תשתוק. נחילה, אני עושה לך רגע פדיון נפש. היום עושים פדיון נפש, תביא $1,500. אני עושה לכם פדיון נפש בחינם. יביישו אותך, יצעקו לך. ותשתוק. גמרא מפורשת. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אם היו אומרים שמעבירים לך על חטא אחד, גם היה טוב. על פשע אחד, גם היה טוב. כתוב על כל... כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. מביישים אותו. אשתו צעקת עליו, שכן צעק עליו, נהג צעק עליו, בעבודה צעק עליו. גננת, ברכתה לי. והאימא אחת של הילדים, צעקו עליה, מי אישה אותה? אמרה, לא, לא רבי ספי, היום תוכלו לספר, שמעתם את הרימק. את הרימק, רימק. רימק, רבו של האריזה. סבילת העלבונות. הווי למוד לקבל את הצער. דוד המלך היה מלך. למלך אסור בעצם לוותר. הרב נכנס, צריכים לקום. אבל הרב אומר, לשבת, אפשר לשבת. אבא ואמא נכנסים, מי שזורש שלו אבא ואמא, חייב לקום. אבא ואמא נכנסים, חייב לקום. אצל אשכנזים, רק בבוקר ובערב. אצל הספרנים, כל פעם, כל פעם. כל פעם אבא נכנס, אמא נכנס, חייב לקום. נשאר את הסדר, רואה איתה. אבל אבא, אבא ואמא אומרים, שב, שב, לא צריכים לקום. שב, אפשר לשבת. מלך שמחל כבודו עם כבוד המחול. מלך לא יכול למחול. כי מלך עם חול יפצו על הראש, עושים לו את המדינה. מלך, מלך, במשפט יביד ארץ. שימי בן גירה כילל את דוד, זה רק על הרבנים. שימי בן גירה זרק אבנים על דוד המלך. ועבדי דוד רצו להרוג אותו. אמר דוד, אל תיגעו בו. השם אמר לו, חלל. השם, לא, זה אבונותיי. זה אבונותיי. השם אמר לו, חלל. כשהוא אמר כך, זכה להיות רביעי למרכבה של הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, ודוד המלך. מתי הוא זכה? שתק. בישוע סבא רבים. והוא שתק? זכה להיות רביעי למרכבה של הקדוש ברוך הוא, וכל מי שכך יעשה. אספר לכם סיפור. היה סיפור אמיתי. היה בירושלים אדם רע, רע מעללים, רע מעללים. היה לו שכן שהוא שמה אותו. לכלך עליו, חסיד, לכלך עליו. אמר, זה גנב, זה רשע, זה מטומטם, זה... הוא בא אל האדמו"ר, היה אדמו"ר מלילוב, בכה. אמר, הרבן כבר לא יכול, הרבן לא יכול. הוא מלכלך אותי לפני כולם. אמר לו, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים ביסורים, ואוהביו יצא את השמש בבואתה. אתה תהיה כמו שמש, אתה תאיר. הוא לא מפסיק. הרשע הזה, הרודף הזה, לא מפסיק. לא מפסיק. עברה שנה, הבן שלו מחפש שידוך. איזה הצעה מחורה, בא הרשע הזה, אומר, זה לא נורמלי, אז לא תפסיק, תתרחק ממנו. כל הצעה הולך מקלקל. אין שידוך. שהוא בא אל האדמו"ר, תדע לשתוק. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם על נשים, אין שידוך. עברו עוד שנתיים, הבת שלו גם כבר בשידוכים. עכשיו הרשע הזה עובד שעות נוספות. ומלכלך גם על המעל, היא לא נורמלית. תרחקו מהמשפחה הזאת. לא? תשתוק ותראה ישועה. כבר זמן קצר? הגיע הצעת שידוך, משפחה אחת? מה אמרתי לכם? שהוא המסכן הזה שלחלכו עליו, יש לו בן ובת. בן לשידוכים. בן ובת. באה הצעה ממשפחה אחת, שגם להם יש בן ובת. הבן עם הבת, הבת עם הבן, שני שידוכים במכה אחת גמרו, שתי צלחות, מזל טוב. תשמעו, מגיע חוצה לפני החתונה, הוא צריך כסף, אין לו פעולה, לעשות שתי חתונות, אין לו כסף. הוא שמע שבווינה באוסטריה יש יהודי צדיק, לב פתוח, כיס פתוח, נסע לווינה, אוסטריה, בא לבית של השיר, יש תור, אמרו לו עוד יומיים ב-10 בבוקר. טוב, איפה יהיה? הלך למלון. הלך למלון, שם מתפלל, לומד, אומר תהילים. הגיע הבוקר, שהוא יצא ללכת אל השיר, במלון, נכנס לשירותים, מצא ארנק עם כסף. מה זה כספים גדולים? מה זה ארנק עם כספים? אולי מישהו יודע מה ההלכה? אם מוצאים אבידה בעיר של גויים, לא צריכים להחזיר. אבידת גוי מותר, לגזול מגוי אסור. לגזול מגוי אסור. לרמות גוי אסור. אבידה לא צריכים להחזיר. ושם כולם גויים. וינה, בטבר, כולם גויים. מי יען לקח את הארנק, זרק לשירותים, הוריד את המים, את כל הכספים הגדולים, הכספים שלו, הכניס גם זהב, הכניס בה, והרבב את זה עם, עם הפרוטות שהיו לו, הוא יוצא מהשירותים, כל המלון משטרה, כל המלון משטרה, זה שיבד, כל המשטרות. הוא אומר, בואי נעם, תוציא מה יש לך, ואיפה זה? אז אמנם היה עכשיו, ההוג, זה לא ענק, זה לא ענק של המאבד, זה, לא, זה משהו אחר. וגם עוד כל מיני פרוטות כאלה. אבל שאני תגיד לי, מאיפה יש לך כזה זהב, כזה כסף, מאיפה זה? אז הוא אמר, אני ראש כולל בירושלים, נקרא כולל גליציה, כולל גליציה, אני אחראי, אני זה. מיד, תפתור את האוזניים, מיד צלצלו המשטרה, צלצלה מאוסטריה לווינה, לקונסול, לקונסול של אוסטריה בירושלים, שילך לכולל גליציה, להתעניין האם האדם הזה באמת יש לו כסף וזהב, או שזה לא שלו. תבחנו, מיד השגריר, השליח, הולך לכולל גליציה, איך הוא עולה את המדרגות, הוא פותח, הוא מוצא על המדרגות את הרשע הזה שתמיד מלכלך עליהם. והוא יודע שהוא נסע לווינה לבקש, זה שהוא שונא אותו, לכלך עליו כל השנים, אותה הוא פוגש. אומר, תגיד, אתה מכיר את היהודי הזה? הוא בווינה, הוא קוראים לו כך וכך, ואתה לא מכיר אותה, תשמעו. והוא הבין, הרשע הזה שתמיד לכלך עליו, הבין, בטח הוא נסע לווינה, והוא משחק אותה, אני, ובטח משחק, אני מחתן שני ילדים, ואין לי פרוטה, תעזרו לי, תעזרו לי, בטח, כך הוא הבין שהוא נוסע לווינה. והרשע הזה ממשיך להיות רשע, ורוצה ללכלך עליו, אז השגריר שואל אותו, תגיד לי, אתה מכיר אותו? הוא נוסע לווינה, הוא צריך לחתן שני, אתה מכיר אותו? מה המצב הוא? ואל תשאל, זה עשיר גדול.
רצה לך לך, שלא יתנו לו כלום.
עשיר גדול, ויש לו זהב, ויש לו...
מה, יש לו?
מיד צלצלו לשם, הוא לא שיקר, יש לו באמת הכל, יש לו? שחררו אותו. חזר לירושלים, ועשה מסיבת הודיה, ואמר לאנשי הכהן, יושב כאן בן אדם, אני חייב לו את החיים שלי. הוא הציל אותי ממוות לחיים. זה הרשע הזה שעשה לו צרות כל החיים, עליו, על הבן, על הבת, על הכסף, ודרכו הייתה ישועה. אתם רוצים ישועה? וזה גמרא מפורשת. אני אגיד לכם, לפני הרבה שנים, לא אגיד לך, יותר מ-50 שנה, התפלט, ואני אני לא מספר דברים, כי מי שמספר, יורדים לו מזכויותיו, אבל אולי זה יעזור למישהו, אז מותר. למעלה מ-50 שנה, התפלטתי תפילת שחרית, זה כבר קרוב ל-60 שנה, התפלטתי תפילת שחרית ולהתכנס בבני ברק, זה כנסת הגדול, זוכר בדיוק את הכנסת הגדול בחדר הראשי, ואני משתדל לתקן לאדם שעושים לי טוב. התפילין של ראש, רוב האנשים יגיעו לשמיים ויתברר שהם לא יניחו תפילין. לא יודעים איך להניח תפילין. אם התפילין טיפה למצח, לא יצא ידי חובה. זה משהו נורא. שחרית, אני לא נוסע אף פעם לכותל. לא יכול לראות איך אנשים מניחים תפילין. אני לא יכול לראות מה, התפילין קשירות או לא, אבל גם כשהם קשירות, הוא לא יודע איך להניח תפילין. אסור שיעבור מילימטר, אתה תמיד עדיף, כאן אצלי כבר לא רואים שיער, אבל אני יודע, איפה? מכאן ולמעלה. תמיד עדיף למעלה מה שלמטה. יש אנשים? כאן. כאן! למה אני אצפיני? למה אני אצפיני? למה אני אצפיני? היה ביהודי אחד, אני אמרתי לכם, אני כבר הייתי הכי ברוך שמר, אתם מבינים, אסור לדבר. הכי ברוך שמר, אסור לדבר. אני הייתי כבר באמצע המזמורים, אני מסכים לפני זה, אז היה יהודי אחד, התפילין כאן, תפילין צריכה להיות בדיוק, בדיוק. יש כאן מסתכלים בריא, אבל אני ברוך השם מרגיש בלי, יש לי ברוך השם כבר יודע, בלי ריא. אמנם אחרי שאני עושה את זה, אני מסתכל בריא, בדיוק, בדיוק מול בין שתי העיניים, מול בין שתי העיניים, היה יהודי אחד, התפילין נראה מבצד. ואני לא יכול לדבר, הלכתי אליו, עשיתי לו ככה, שידה, להזיז להם, לא דיברתי, הוא קפץ עליי, תסתם את הפה, מה אתה אומר לי מה לעשות, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, שתו. ואני לא יכול לדבר, אני אחרי בה הוא שמע. הוא צועק, ובית כנסת אחד צועק, רצו מכל החברים, יש שם שטיבלך, עוד חברים, אחד צועק בית הכנסת, צועק, עולים על הספצנים, עולים על לראות על מי הוא צועק, ואני לא יכול לנוע. התפלטתי לקדוש ברוך הוא, שייתן לו כך לצעוק משהו יותר, אני לא יודע מה יהיה עם העבירות שלי, לא יודע מה יהיה עם העבירות שלי, בסוף הקדוש ברוך הוא שולח לי כזאת מתנה, שאחד צועק עליי, מבאס לי לפני כולם, מתכפרים כל העבירות. אני אומר לכם, פעם בחודש הצגה כזאת, אני צדיק. זה לא קורה לי הרבה, אבל זה קורה. פעם בחודש הצגה כזאת, הרווחתי את כל הקופה. תשתור, מה? זה כותב רבי משה קורדיברו. כל המעביר המידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. ואני מסיים לכם בסיפור, תלמדו, תשתקו, תראו ישועות. תראו לעבור את התקופה ותראו שידוכים ותראו ילדים ותראו כסף. כל המעביר, הבטחה בגמרא, כל המעביר על מידותיו, המידה היא, תנקום בו, תענה לו, תקלל אותו. והוא מעביר על מידותיו, מי שיודע, ראש השנה יש סגולה שאף אחד לא יצטרך. מי שאין לו ילדים, היה זוג, 10 שנים בלי ילדים. רופאים, פרופסורים, אמרו לו, יש סגולה. מי שקונה את המפטיר ביום הראשון של ראש השנה, מי זוכר איזה הפטרה? הפטרת חנה. חנה הייתה קרה או 18 או 22 שנה. ונולד לה שמואל. את ההפטרה של חנה זה ביום הראשון של ראש השנה. יש סגולה לקנות את ההפטרה. המחיר, אתם יודעים, מוכרים, ראש השנה, 800, 900, 1,000, 1,100, קנה ב-1,400. אתה מפתיר. מפתיר של חנה. שבזרח שמים זה. מה עוד נשאר כהן לוי, לא מדברים? נשאר שלישי, רביעי, חמישי. גם זה גנה. 800, 900, 1,000, גם הם הגיעו 1,400. תשמעו. רביעי וחמישי, רביעי וחמישי, קנו שני אחים. לא יודע אם אתם יודעים מהלכה, שני אחים, או אבא ובן, אסור להם לעלות אחד אחרי השני. היינו. ניגש לגבי, אל שני רביעי וחמישי. מה, אתם אחים? אתם אחים? אחים לא עולים. אחים לא עולים. הוא לא ידענו, מה זה 1,400 שקל. אחים לא עולים. הלך אחד מן האחים, תשמעו. הלך אחד מן האחים, לזה שקנה את המפטיר, כי אין לו ילדים 10 שנים. מה שמה אנחנו בבעיה? אנחנו קנינו רביעי וחמישי, והגבאי אומר, עשו. אז אולי אתה מוכן, אתה תעלה, אחי יעלה רביעי, אתה תעלה חמישי, ואני יעלה מפטיר. אמרנו, לא, בסדר. לקחנו את המפטיר, האיש הטוב הזה שעשר שנים לילדים, הסכים לעלות 50, והוא עלה מפטיר. כשקוראים את ההפטרה, הוא כמעט התעלף. מה עשיתי? הבן אדם 10 שנים לילדים, שילם 1,400 בשביל מפטיר חנה, סגולה לילדים. איך לקחתי לו את המפטיר? איך? מה, אני מטורף? איך אמרתי לו, תוותר? אני עולה מפטיר, הוא עולה 50, מה עשיתי? ארגמור, הוא רץ אליו, אחי, תסלח לי, איפה הראש שלי, לא חשבתי, שכחתי שאתה סגולה, רוצה ילדים, תסלח לי, אני, איפה הצחת שלי? תסלח לי. והוא היה אדם טוב, הרגיע אותם. תשמע מה אמרנו. הוא אמר לו, מי אומר שהסגולה לעלות למפטיר? אולי הסגולה היא לקנות מפטיר. אולי הסגולה היא לקנות מפטיר של חנה. קניתי, בסדר. תפתחו את העיניים ואת האוזניים. כעבור 10 חודשים נולדו לו תאומים. כעבור 10 חודשים נולדו לו תאומים על הוויתור. אתם יודעים מי סיפר את זה? אתם יודעים מי סיפר את כל הסיפור הזה? זה כעבור 13 שנים בבר מצווה של התאומים, זה סיפר אחד האחים, זה שלקח לו את המפטיר. הוא בבר מצווה סיפר את זה מה היה, והוא ביקש שהוא יוותר על המפטיר, והוא על המפטיר. וכעבור 10 חודשים נולדו לו תאומים, והנה הבר מצווה שלהם. ויתור. כל המעביר על מידותיו, מאמינים לו על כל שם. הרב שטיינמן והרב שר בני 103 אמרו, מה ראיתי וגם זקנתי, מימיי לא ראיתי מי שוויתר הפסיד. מימיי לא ראיתי שמי שוויתר בבית, נחוץ למים בעולם. ויתר רק מרוויחים. אני רוצה לספר שהייתם היום בשיעור אצל רבי משה קורדיביירו, רבו של הארי. והוא לימד, לא גיהנום וילדים ושילוחים וכסף? אמרתי לשתו. שתו, שתו, לוותר. כולם אוויר המיותר, ואין הכל שם. כך נעשה, נזכיר כולנו לחיים טובים ולשלום.